כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם. עשרות מדענים פנו לאום בבקשה לאסור פיתוח של רובוטים קטלניים אוטונומיים, שכן ההתקדמות בטכנולוגיית הבינה המלאכותית הביאה אותנו למהירוץ חימוש חדש, ועם הנשק האוטונומי הזה ייפול בידי ארגוני טרור ועריצים, הוא בקלות יוכל לאפשר למעטים להרוג רבים. המכתב הזה מצטרף למחקר קודם שערכה דוקטור אמיליה יבורסקי, שלפי המכתב הזה המהפכה השלישית בתחום הלחימה תהיה פיתוח מערכות נשק אוטונומיים אוטונומיות קטלניות, ממש כמו המצאת אבק השריפה ופיתוח הנשק הגרעיני. מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום שלל ענייני מדע וידע, וגם לפני 20 שנה בדיוק, ב-31 במרס 1999, יצא לאקרנים סרט המדע הבדיוני ששינה את פני הקולנוע, המטריקס, המערך או המטריצה, המטריצה, יש לומר. הסרט הפך ברבות הימים לטרילוגיה, ובו מוצגת תיאוריה לפי המציאות שסביבנו איננה אמיתית. זאת אומרת, החושים שלנו יוצרים מצג שווא, מרמים אותנו, כשבפועל אנחנו חיים בסימולציה ממוחשבת עצומה, כך לפי הסרט, שנשלטת על ידי מכונות. הסרט הושפע מתורות רוח רבות, פילוסופיות מטאפיזיות, כולל אגב הקבלה היהודית, תורת הנסתר היהודית. אנחנו ננסה להבין כאן האם יכול להיות שהמציאות שסביבנו איננה כפי שאנחנו תופסים אותה, באמצעות האורח שלנו, אלון אלפרין, חוקר מושגי זמן ומציאות במדע ובפילוסופיה, הוא מחבר הספר רשת הזמן. שלום לך.
שלום, שלום.
הקדמה ארוכה, אבל היא עוד לא הסתיימה.
נכון.
כי אנחנו נעסוק בעוד עניינים, ומיד תספר לנו על המציאות. האם בקרוב נוכל ליטול גלולה גברית למניעת הריון? מדענים ממכון המחקר הביולוגי של לוס אנג'לס בארצות הברית הודיעו שהם הצליחו ליצור תרופה ניסיונית בטוחה ויעילה למניעת הריון שגברים התלו. הגלולה צפויה להגיע לשוק בעוד כ-10 שנים, שווה לחכות. וגם מערת המלח הארוכה ביותר בעולם נמצאת בישראל, ובכך שברנו את השיא הקודם שהחזיקו בו האיראנים. אורכה של המערה 10 קילומטרים. מיד כל הפרטים על המערה הזו, וגם חתן פרס ישראל בתחום חקר הגיאוגרפיה, חקר ידע ארץ ישראל וחקר הארכיאולוגיה הוא פרופסור אמנון בן טור, כך הודיע שר החינוך נפתלי בנט. פרופסור בן טור נמנה על השורה הראשונה של הארכיאולוגים בישראל, מעמדו עולמי, במשך כ-5 עשורים הוא עסק במחקר, בניהול חפירות ארכיאולוגיות, במיוחד מפעל החפירות היוקרתי בחצור, בפרסומן, בהרבצת תורת הארכיאולוגיה לדורות של תלמידים, אני מצטט מנימוקי ועדת הפרס, ובהכשרת הדור הבא של חוקרים, מיד נדבר איתו. ועדכון בראשית, החללית שלנו בדרך אל הירח. היום אחר הצהריים, החללית הישראלית בראשית תחלוף על פני כדור הארץ בפעם האחרונה בדרך אל הירח. זה יקרה בסביבות 4:20, כפי שאמרתי, אחר הצהריים, ואתם מוזמנים להביט לעבר השמיים, בספק אם תראו משהו, אבל תוכלו לנופף לבראשית, כי זו הפעם האחרונה שהיא מגיעה לנקודה שבה היא מאוד קרובה לכדור הארץ, או לכאן, ומכאן היא תמשיך את המסלול האליפטי שלה, עד שבסופו של דבר שדה הגרביטציה של הירח ילכוד אותה והיא תתחיל להקיף את הירח. הנחיתה ב-11 באפריל, זה פחות מעוד שבועיים, פחות משבועיים, אנחנו נמשיך לעקוב. העורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדר לויקר וליטליטי אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. 20 שנה למטריקס.
נכון.
זו המתנה כדי שנאזין לאנדר המוסיקלי המופלא מהסרט, שהוא לא היה סתם סרט אקשן. אתה לא באת לכאן לדבר על הקולנועיות והקאטים וצמד האחים הבמאים שהפכו להיות ברבות הימים גם נשים, הם הפכו להיות שינויית מינם. אנחנו רוצים לדבר על השאלה המרכזית שעולה בסרט, האם המציאות שסביבנו היא לא בהכרח המציאות האובייקטיבית, אם יש דבר כזה, ומהי בכלל מציאות?
בדיוק.
עזור לנו!
אז זאת, המטריקס הוא, הרבה משייכים אותו לנושא של האם אנחנו חיים עם מציאות ממוחשבת, אבל בעצם המטריקס שואל שאלה הרבה יותר רחבה. האם המציאות שאנחנו חיים בה, או שאנחנו תופסים יותר נכון, בהכרה שלנו, היא באמת המציאות האמיתית שקיימת שם בחוץ.
אתה צודק, אנחנו לא נעסוק כמובן בתיאוריה שמוצגת בסרט, שהמכונות יצרו איזושהי סימולציית מחשב כדי להפוך את בני האדם לסוללות וכו'. אנחנו באמת רוצים לשאול שאלה יותר תמימה, כביכול או יותר פשוטה, האם המציאות שסביבנו היא לא המציאות האובייקטיבית? יש שם עוד, אנחנו חיים משהו שהוא לא האמת?
בדיוק, אז השאלה היא שאלה כמובן עתיקת יומין, היא... לו כבר שאלות כאלו ביוון העתיקה, ואולי אפילו קודם, לא שאנחנו יודעים, כי זה לא הגיע לנו כתוב, אבל השאלה היא באמת עתיקה, והשאלה הבסיסית היא, האם מה שאנחנו תופסים בהכרה שלנו, מה שאנחנו מבינים, מה שאנחנו מגדירים כמציאות סביבנו, היא בעצם הדבר האמיתי שקיים שם בחוץ, או שאולי אנחנו חיים באיזושהי אשליה, או איזושהי, או תופסים משהו שהוא לא בדיוק הדבר האמיתי.
כשאתה אומר את זה, זה נשמע כביכול מופרך, אבל אנחנו יודעים שאנחנו כלואים, אנחנו תופסים את העולם באמצעות כמה חושים. זאת אומרת, אם לא היה לי את חוש הראייה מאוד מוגבל לספקטרום נראה, אז לא הייתי יכול לראות בדיוק, זאת אומרת, אני מוגבל לתפיסת חלק מהמציאות, באמצעות החושים שלי.
נכון, קודם כל יש לנו בעיה שהדרך שבה אנחנו תופסים את המציאות היא החושים שלנו, והחושים שלנו הם מוגבלים. כשאני מסתכל עליך, אני לא רואה אותך. פוטונים של אור פוגעים בך, הפוטונים האלו ניתזים אליי חזרה, פוגעים אצלי ברשתית, אני מקבל אותות חשמליים, והמוח שלי מפרש אותם ובונה איזושהי תמונת ויז'ואל כזאת.
גם יש קרניים שאתה לא רואה.
לא רק זה, גם יש גם קול. אנחנו, נכון. תמונת המציאות בנויה מכמה חושים. הקול, שאתה שומע אמבולנס בחוץ, אתה לא שומע את האמבולנס. רעידות של אוויר נעות לאט לאט לכיוון האוזן שלך, פוגעות באור התוף.
זאת אומרת, זו פרשנות שלי, ברור, את הגל אנחנו, הזה.
ברור, לא רק זה, גם האופן שבו אתה מקבל את המציאות הוא מאוד מוטל בספק. זאת אומרת, החושים מביאים עם איזשהו מתווך של רעידות באוויר או של פוטונים, שהם בעצם נותנים לנו את האינפורמציה על מה שקורה שם בחוץ, ואנחנו צריכים קודם כל לקחת בערבון מוגבל את מה שאנחנו מקבלים מהמתווכים הללו.
אז כבר אפשר לומר שהמציאות האובייקטיבית היא בהכרח לא המציאות שנקלטת על ידי החושים.
חד משמעית, אנחנו יודעים את זה גם מזה, ואנחנו יודעים את זה גם דרך אגב מחקר המוח היום, שהדרך שבה, אולי נדבר על זה אחר כך, אנחנו קצת מקדימים את המאוחר, אבל שאנחנו, השאלה היא לא רק שאלה חושית,
אלא?
כי בעצם השאלה היא שאלה בסיסית, ואני חושב מי שהגדיר בצורה מאוד יפה את השאלה, אומנם לא היה הראשון, אבל בצורה מאוד יפה, זה היה באמת אפלטון, שכולם מכירים את משל המערה הידוע שלו, אבל אנחנו נחזור עליו בכמה מילים.
אנחנו אוהבים שכשאנשים מתנסים על אחרים ואומרים כולם מכירים, בכל זאת ספר לנו.
נכון. אז אפלטון בעצם מספר לנו סיפור מאוד פשוט. הוא מדמה את האנושות לקבוצה של אנשים שיושבים במערה, ואנשים האלה כלואים, או יותר נכון, קשורים בשלשלאות כבדות, שפניהם אל קיר המערה. הם לא רואים מה קורה בפתח המערה. הם יכולים לראות רק את הקיר. עכשיו, מפתח המערה נכנס אור, והאור הזה מטיל צל על קיר המערה.
אתם רואים רק צללים, הם לא רואים את מה שקורה בחוץ.
בדיוק, הם לא יכולים להסתובב בחוץ, כי הם קשורים מאוד מאוד חזק, הם יכולים לראות רק את הצללים, אלה החיים שלהם, ככה הם נולדו וככה הם התפתחו, והדבר היחיד שהם רואים זה את אותו קיר. ואז בעצם מה שהם חושבים שהמציאות האמיתית זה אותם צללים על הקיר, הם לא מכירים שום דבר מעבר לזה, הם לא יודעים שיש משהו מעבר.
לא יודעים שהצללים הם תולדה של אור, של מטיל,
בדיוק.
אז אנחנו רואים צללים? אז מה האמת?
אני לא יודע אם אנחנו רואים צללים.
איפה האמת? עזור לי, לחזור בתשובה, מה קורה?
אז כדי לעשות את זה, מה שאפלטון אומר לנו, אנחנו צריכים להשקיע הרבה מאוד מאמץ כדי להשתחרר מהשלשלות הללו, להסתובב אחורה, להסתכל לפתח המערה. בהתחלה אנחנו קצת, האור יסמא את עינינו ואנחנו לא נבין בכלל מה אנחנו רואים, אבל אם נשקיע מספיק מאמץ ונתמיד, אז אנחנו בסופו של דבר נכיר את המציאות כפי שהיא מחוץ למערה. אז הוא בעצם נוצא מקודת הנחה שיש איזושהי מציאות אמיתית שם מחוץ למערה, ואנחנו תופסים משהו שהוא אשליה.
אשליה או משהו שהוא חלק קטן, חלק שטחי מאוד של המציאות.
בדיוק.
באמת שהכל פייק.
נכון, ויכול להיות דרך אגב, בדיוק. היו גם פילוסופים לאורך השנים שאמרו שאין מציאות, והכל זה את אשליה. זאת אומרת, הכל הוא בהכרה שלנו, ואין שם שום דבר בחוץ באמת. אנחנו איזה מוחות כאלה שמפנטזים איזושהי מציאות, אבל אין שם שום דבר באמת מחוץ להכרה שלנו. אבל בוא נראה, זה הקיצוניות, אוקיי?
אלה הסבים שוטים.
בדיוק, בדיוק.
אנשים שלא נתייחס אליהם בבחירות האלה.
לא נשקיע בהם מאמץ. אבל...
בוא נדבר על המרכז.
כן, המרכז. המרכז בעצם אומר שיש משהו בחוץ, שאנחנו קוראים לו מציאות אמיתית. שואל אותנו, שאלת האמת פה היא גם כן שאלה שאפשר עליה לדבר הרבה מאוד זמן. אבל נגיד שיש איזשהו משהו שם בחוץ, ואנחנו תופסים משהו אחר. ופה, אולי אני... ייתן איזושהי הגדרה פילוסופית קצת. Okay. אנחנו טיפה נדבר פילוסופיה, אבל...
אל תיבהל מזה, כן, כי כן, זה כאן תרבות.
זה המקום, זה המקום, אוקיי. אז, לא... אז אנחנו צריכים להפריד בין שני מושגים פילוסופיים מאוד בסיסיים וחשובים, כי הרבה פעמים מערבבים אותם בדיון על, על האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות. מושג אחד נקרא אונתולוגיה. Okay. אונתולוגיה זה בעצם חקר היש, זה מה קיים שם באמת בחוץ, מעבר להכרה שלנו, מעבר להיותנו, מעבר לעבודה שאנחנו קיימים כבני אנוש, יש שם משהו כנראה בחוץ, מה אנחנו יכולים להגיד אמיתי על הדבר הזה, והאם בכלל אנחנו יכולים להגיד משהו אמיתי על הדבר הזה.
נשמח לשמוע מה תוכל להגיד על היש,
נכון,
אבל אוקיי.
נכון, אנחנו נשתדל. ויש המושג המקביל אליו, המושג שנקרא אפיסטמולוגיה, שבעצם זה תורת ההכרה, זה השאלה מה אנחנו כבני אנוש, באמצעות ההכרה שלנו, יכולים להגיד, מהם מגבלות ההכרה שלנו, והאם באמת אנחנו יכולים בכלל להגיד משהו על, על המציאות עצמה. ושני הדברים הללו אנחנו חייבים, כי לפעמים האמירות שלנו, לפעמים אונתולוגיה, לפעמים אמירות על מה שיש שם בחוץ, ולפעמים אמירות בעצם על המגבלה שלנו, ולא באמת על מה שקורה שם בחוץ, וההפרדה הזאת היא חשובה לאורך השיחה, וחשוב שיהיה לכם ככה
ב-back of your mind. רשמנו בפנינו, ודאי.
מעולה.
אבל הבטחת לגלות לנו מה יש מחוץ למערה שלנו.
אז...
מי יוצר את הצללים?
אולי אני אקדים את המאוחר ואני אספר לך, אני כנראה לא אגיד לך מה, כי הרבה אנשים דנו בזה, הרבה נדיו נשפך על השאלה הזאת, ואני לא חושב שמישהו באמת יודע את התשובה לשאלה הזאת, אבל אנחנו ננסה לפחות לעזור למאזינים לחשוב.
לפחות לטלטל אותם, כן, נכון,
לטלטל. אני אוהב לטלטל, בדיוק, וזאת המטרה, לגרום לאנשים לחשוב ולהבין שמה שהם חושבים כשהוא מובן מאליו, הוא ממש לא מובן מאליו. אז קודם כל אנחנו מבינים שהאופן שבו אנחנו תופסים את המציאות הוא כבר מוגבל, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, ולא רק זה, אנחנו גם כלי עיבוד, אנחנו חלק מהתהליך עצמו הרי. ובגלל זה, לאורך הרבה מאוד שנים, הטילו ספק. הטילו ספק במה אנחנו באמת יכולים להגיד, ומה אנחנו, האם קיימת באמת מציאות. וזה, לאורך השנים, אפשר למצוא הרבה מאוד פילוסופים שדיברו על זה. כמובן שדקארט היה אחד המוכרים והידועים שבהם, כי דקארט בעצם מה הוא עשה? הוא אמר, אני מטיל ספק בהכל. לא מוכן לקבל שום דבר כמובן מאליו, ממשיך להטיל ספק, מעלה עוד טענה ומטיל בספק, מעלה עוד טענה ומטיל בספק, ובסוף אומר אולי איזה שדון בכלל מתעתע בי.
לא היה זוכר הרבה לייקים, הוא היה כותב היום סטטוס.
לא, אנשים אני לא כל כך...
אנשים אוהבים היום דעות מוצקות.
להמלק, כן, זה קצת היה ארוך מדי בשביל אנשים היום, נכון? אבל בסוף הוא אומר אמירה מאוד פשוטה, שאפשר דווקא להכניס אותו בפוסט אחד ככה בפייסבוק יפה, עם צבע מסביב.
מעניין.
שבעצם אומר, אני חושב משמע אני קיים. זאת אומרת, הוא אומר, הדבר הבסיסי ביותר שאני יכול לא להטיל בו ספק, זה רק העובדה שעצם העובדה שאני חושב נותנת לי כנראה איזושהי קיום. זאת אומרת, כי אם לא הייתי חושב, לא היה מי שיחשוב, לא היה מה שיחשוב, אוקיי? זה הדבר, זה האמת הבסיסית וזה, אבל בעצם אומר לנו, כל מה שאנחנו תופסים...
מה זה קיים, אבל אוקיי.
כן, זה שאלה. יש הרבה שאלות, הרבה מושגים שאני אשתמש לאורך התוכנית הזאת, שרק עליהם אפשר לנהל הרבה מאוד דיונים, אבל אני אנסה ככה לקחת דברים גם איך שהם.
אז בסוף אחרי שהוא אכל את הראש, רק הגיע למשפעה הזאת.
בדיוק, בדיוק. הוא בעצם אומר לנו שכל מה שאנחנו תופסים כמציאות, אנחנו חייבים להטיל בספק. אנחנו לא יכולים לקבל שום דבר ממה שאנחנו תופסים מסביבנו כמשהו. אחר כך הוא משתמש באלוהים כדי להחזיר אותנו חזרה ולתת לנו את כל הדברים.
זאת תפיסה שמצוין לחוז בה. זאת אומרת, להטיל ספק זה משהו שאולי קצת שכחנו בעידן שלנו היום.
נכון, כדאי
להטיל ספק. מקדשים כל מיני דבר. לא אומר שלא צריך
בדיוק, אפשר גם לקבל אמיתות קצת, אפשר גם לקבל שיש דברים שאפשר להגיד, זה בסדר.
אבל תמיד לשאול שאלות, תמיד לחבור.
זה גם יותר מעניין לשאול שאלות. נכון, ואז אחרי כמה שנים, לא מעט, אבל יגיע בחור בשם קאנט, שבעצם אומר לנו דבר מאוד מעניין. הוא אומר לנו בעצם שאנחנו כלי מאוד משמעותי בתהליך הזה, או פקטור מאוד משמעותי בתהליך הזה של תפיסת המציאות. הוא בעצם הופך אותנו, הוא אומר, לא המציאות מקרינה אלינו באמצעות החושים איזושהי תמונה, כי בתפיסה הנקרא הנאיבית שלנו, יש איזושהי מציאות שם בחוץ, אנחנו מקבלים אותה באמצעות
נכון,
החושים.
נכון, קולטים אותה חלקית.
בדיוק.
אז הוא אמר שבעצם אנחנו כמו אין סוג של רגע, אורגן שהמציאות מנגנת עליו, לוחץ הכפתורים.
כן, הוא אומר, זה לא שאנחנו מקבלים את המציאות באמצעות החושים ובונים איזושהי תמונת מציאות אצלנו בראש, אנחנו בעצם מקבלים משהו,
כן.
ואנחנו מסדרים אותו. אנחנו כלי עיבוד, גם מבחינת זמן, גם מבחינת מרחב, הרבה מאוד פרמטרים.
אבל שגם הזמן הוא לא משהו אובייקטיבי.
חד משמעית. הזמן הוא שאלה מאוד מאוד גדולה בתפיסת המציאות.
אם כן, יש לנו כותרת, נעביר אותה מיד לאופר נחשון. שלושה שיודעים. שלושה שיודעים בכאן תרבות. מדענים קוראים לאום לאסור פיתוח של רובוטים קטלניים אוטונומיים. עשרות מדענים ואנשי אקדמיה חתומים על מכתב שנשלח לאום, הקורא לאסור פיתוח של רובוטים קטלניים אוטונומיים, שכן ההתקדמות בטכנולוגיית הבינה המלאכותית הביאה אותנו למרוץ חימוש חדש, ואם הנשק הזה ייפול בידי ארגוני טרור ועריצים, הוא בקלות יוכל לאפשר למעטים להרוג רבים. המכתב הזה מצטרף למחקר שערכה דוקטור אמיליה יבורסקי מ-MIT, הוא פורסם בכתב העת BMJ, שבו נטען שההתקדמות האחרונה בתחום מערכות הנשק האוטונומיות הקטלניות, אנחנו מיד נבין מה זה אומר, תהיה המהפכה השלישית בתחום הלחימה אחרי המצאת אבק השריפה והנשק הגרעיני. שלום לדוקטור לירן אנטבי, עמיתת מחקר במכון למחקר ביטחון לאומי ומרצה באקדמיה, חוקרת את שדה הקרב העתידי וטכנולוגיה וביטחון. שלום לך.
בוקר טוב.
היינו בטוחים שרובוטים שילחמו במקומנו זה משהו שיקרה הרבה לפני, והנה אנחנו רואים את חיילי צהל, חברנו בשר ודם, אנחנו ממשיכים להילחם. מתי זה אמור לקרות וממה פוחדים?
אז כבר היום אנחנו רואים שילוב של לא מעט רובוטיקה בשדה הקרב, החל מכלי טייס בלתי מאוישים או מאוישים מרחוק, וגם רובוטים קרקעיים, אבל הכלים שדיברת עליהם בהקדמה שלך הם בעצם כלים אוטונומיים, כאלה שלא תהיה מעורבת בהפעלתם יד אדם.
אוקיי, אז זו באמת הבחנה חשובה. אז מה זה אומר רובוט שהוא אוטונומי? מה, הוא מחליט החלטות בשדה הקרב בעצמו?
בדיוק, אז מדובר בכלי שבעצם יש לו בינה מלאכותית ואלגוריתמים שתוכנתו מראש, ומספיק מערכות מתחום הסנסוריקה והמוטוריקה שמאפשרות לו לפעול לבדו מבלי שאדם מעורב בהפעלתו מרחוק. והדבר הזה הוא בעצם נשמע לעתים כמו מוקש, כי גם מוקש פועל בשדה הקרב מבלי שמישהו מפעיל אותו, אבל אנחנו לא מדברים על כלי כזה שהוא אוטומטי, אלא על משהו הרבה יותר מורכב שיודע לקבל החלטות על בסיס נתונים משתנים, בזכות העובדה שיש לו בינה מלאכותית. והדבר הזה מתחיל להשתלב כבר כעת בשדות הקרב.
זה קורה? זאת אומרת, יש מין יצור רובוטי כזה שמחליט החלטות בעצמו, במי לראות ובמי לא?
אז קודם כל כבר יש כמה מערכות ותיקות כאלה מעשורים קודמים, שהתחכום שלהן הוא לא רב, אבל הן עדיין עונות להגדרה, או לפחות לחלק מההגדרות, כדי אם יש ויכוח מהי הגדרה, של כלי אוטונומי, כולל למשל מערכות טייס בלתי מאוישות, שיודעות לבדן למצוא איזושהי מטרה על פי פרמטר מאוד ספציפי שהוגדר להם, כמו למשל אותות מקם, ולהתנפץ עליהם. אבל אלה כלים מהעידן הישן,
כן,
על פי טכנולוגיות.
אז זו הערה חשובה, רק ברשותך, נכון שכבר היום וגם לפני כמה עשרות שנים, יש כבר מערכות נשק שמסוגלות למשל לשגר טיל לעבר מטרה, שהמערכת מחליטה שהיא מטרה עוינת, על פי קריטריונים שמוגדרים מראש. זה כבר קיים כן. הדבר הזה.
למשל, אפילו הפטריות וכיפת ברזל מוגדרות כמערכות...
לא רציתי לחשוף כי הייתי שם בצבא, לא, אבל אם אז חשפת, אז הנה, נשרפנו.
אז זה דבר שידוע ומקובל בכל המקומות, ואגב, כן. למערכות האלו אין התנגדות, משום שאלו מערכות ההגנתיות שאינן פועלות נגד מטרה שהיא אדם, אלא נגד איזשהו חומר, ולכן המערכות האלו, הדיון באום לא עוסק בהן, והוא בהחלט מקבל אותן. אבל כן, בהחלט יש לנו כבר היום טכנולוגיות כאלו, וההתפתחות הולכת היום לכיוונים שמערכות כאלה אולי תפעלנה בשדה הקרב באופן שיוכל להוביל להריגתו של אדם, ולכך מתנגדים אותם מדענים שכתבו את המכתב, ובכך בעצם עוסק מאז 2014 הדיון באום.
זאת אומרת, אלה יהיו לגמרי יצורים ממוקנים ומעין רובוטים שיחליטו בשדה הקרב במי לראות, במי לא, על פי, זה לא רק על פי מה שיגדירו עבורם מראש, אלא בצורה הרבה יותר נלמדת ומתוחכמת, נכון? זה הקטע של בינה מלאכותית.
בדיוק, ועל זה מדובר. כי אם זה היה על משהו שמוגדר לחלוטין מראש, היינו מדברים על אוטומציה. אבל אנחנו מדברים על היכולת בעצם לקבל שלל החלטות על פי הסיטואציה הספציפית שבה הם נמצאים, על בסיס, כמובן הגדרות שהוגדרו מראש, שתוכנתו מראש. אבל בהחלט זאת ההבחנה בין אוטונומיות לאוטומציה, יכולת לקבל החלטה על פי נתונים חדשים במקום.
אני מנסה להבין, האם זה לא משהו שהוא בלתי נמנע? אני בטוח שגם כשהמציאו את אבק השריפה, המקבילה למדענים האלה פנו למקבילה לאום, ואמרו שהדבר הזה יערבב את הקלפים וייצור מצב של חוסר צדק ומשהו שהוא מסוכן, ומעטים יוכלו לפגוע ברבים, כולל גם נשק גרעיני. זאת אומרת, מה החידוש? כל קפיצת דרך או כל קפיצה בטכנולוגיה היא כזו?
אז קודם כל, כשהומצא אבק השריפה, או שהתגלה אבק השריפה וכן להשתמש בו בשדה הקרב, לא היה אום, אבל אפשר לספר מן ההיסטוריה שהיו אומות שמכל מיני סיבות, נקרא להן אביריות, סירבו לשלב את הדבר הזה בלחימה שלהם. זה לא היה נראה להן על פי החוקים, והן נעלמו או ירדו מגדולתן. אז זה ככה נגיעה היסטורית קלה בשביל להבין מה קורה.
זאת אומרת, מי שלא צועד קדימה או הולך עם הקדמה, ודאי בתחום שדה הקרב, עשוי למצוא את עצמו מסתרך מאחור ואפילו מושמד.
אז זה באמת מה שהיה בעבר. היום אנחנו נמצאים בעידן מעט שונה, ובהחלט לאום יש פה איזושהי אמירה, ואנחנו נמצאים גם בעידן שיש בו דיני לחימה, ויש לנו זכויות אדם, ועוד כל מיני דברים שאנחנו כאנשים בעידן המודרני מעוניינים לשלב בחיינו, ולכן יש כל מיני מגבלות שחלות על הלחימה. ומה שמנסים היום לעשות באום זה בעצם לייצר איזשהן מגבלות כאלו שאולי יגבילו את השימוש במערכות נשק אוטונומיות. היו אפילו אלו שהגדילו וניסו לטעון שצריך להגביל את הפיתוח שלהן. זה דבר שאני חושבת שהוא מעט מנותק מהמציאות, משום שאנחנו רואים היום שהטכנולוגיה כבר מקדימה את הדיון באום, שנמשך ונמשך בזמן שהטכנולוגיה מתפתחת ומתפתחת.
והאם בסופו של דבר זה לא דווקא מצוין שפשוט רובוטים יילחמו ברובוטים אחרים, ומי שינצח, השטח שלו, במקום לבזבז חיי הבני אדם, זה לא הגיוני שנלחמים באמצעות כדורי מתכת שנכנסים, זה לא נורמלי הרי הדבר הזה, אז רובוטים ברובוטים, זה בסדר, אוקיי, שיריבו ביניהם.
אז זה מחשבה נחמדה, ובהחלט יש אנשים שלוקחים את זה לכל מיני כיוונים. קודם כל ראוי להגיד שלמערכות האלו יש יתרונות משלהם. רובוט בשדה הקרב עשוי להיות יותר מדויק, יכול לחסוך חיי אדם גם של הצד ששולח אותו וגם של הצד השני, כאשר הוא מדויק יותר, הוא לא מושפע ממצבי רוח. יש מגוון של יתרונות במערכות האלו, וגם הן כמובן עולות בדיון. שדה קרב כמו שאתה מתאר, שבו יהיו רק מערכות מול מערכות, בעצם מתבסס על עקרון כלכלי של מי יגרום יותר נזק או יפגע בצד השני באופן כזה, שיגיד אני לא יכול יותר להמשיך מבחינה כלכלית, כי אני שולח חומר שאין לי אותו יותר. אבל אנחנו רואים ששדה הקרב לא מתפתח בצורה כזאת, כי ברגע שאנחנו עוברים לרגעים האלו, בעצם מתחילה פגיעה בעורף ובאזרחים, כי אין דרך אחרת לנהל את הלחימה, ואז בעצם אנחנו יוצאים גם כן נפגעים. אגב, כבר הייתה נקודה בהיסטוריה שבה איזשהו היבט כלכלי הייתה לו השפעה משמעותית על מלחמה, וזה הפיתוח של תוכנית מלחמת הכוכבים של רייגן, שיש מי שטוען שהיא חלק ממה שהוביל לקריסתה של ברית המועצות, שלא יכלה להמשיך במרוץ החימוש נגד ארצות הברית.
מעניין.
אז זאת אולי איזושהי נקודה, אבל יש כמובן רבים שטוענים שזאת לא הסיבה העיקרית, וברית המועצות התמוטטה מהרבה סיבות נוספות.
אז כפי שאת רואה את שדה הקרב העתידי שבו את מתמחה, זאת אומרת, רובוטים כן יהיו חלק כמובן משדה הקרב, אני משער שכבר היום יש אלמנטים טכנולוגיים שכבר נכנסו לשדה הקרב, אבל אלה לא יהיו רובוטים אוטונומיים לגמרי?
לא, אז תראה, סך הכל צריך בסופו של דבר להסתכל על מה שקורה בחוץ, גם מבחינת הפיתוח הטכנולוגי וגם מבחינת הדיון באום. הדיון באום כרגע רחוק מלהגביל את אותן מערכות, גם מפיתוח וגם משימוש. כרגע השימוש במערכות מוגבל על ידי הדין הבינלאומי, דיני המלחמה, ואלו מתירים שימוש במערכות בדרכים מסוימות שהן מקובלות. אני סבורה שאנחנו נראה הרבה מאוד מערכות כאלה, ובאופן אישי מקווה מאוד שהן תוגבלנה על ידי חוקים נוספים, שכן המערכות האלו יש להן יכולות נוספות, הן פותחות בפנינו כל מיני תחומים חדשים, שראוי להגביל את חלקם מבחינה אנושית. אבל לקח עוד זמן לבני האדם וגם לאום עצמו לצעוד את הצעדים על מנת להחליט כיצד להגביל אותן ואז להצליח בזה.
מעניין. אגב, שאלה לסיום, מה דעתך על אפשרות לצרף רובוטים אוטונומיים לתחום השיטור העירוני? יותר אפקטיבי כשרובוט יגיד לך להנמיך את הקראוקי בבית מאשר אנשים בשר ודם.
זה דבר נכון מאוד, ואנחנו נראה כלים אוטונומיים משתלבים בהרבה מאוד תחומי חיים, ומן הסתם יכול להיות שאנחנו נראה אותם גם בתחום השיטור, אם כי יש כמה סרטי מדע בדיוני שעוסקים בדיוק בזה.
את צודקת.
זה נראה הרבה פחות טוב ממה שתיארת.
נכון, את צודקת לגמרי, אני מפנה אותך לסרט המופת, רק אני חושב שהוא סרט מופת, רובוקופ, אבל...
לא, לא, גם אני.
באמת, אז רק שנינו, לדעתי. שנינו, והבמה היא גם הוא מתלבט, לדעתי, בקשר לסרט.
אז זה פופקורן עליי.
אז סרט מדהים שעוסק בדיוק בשאלת הפרטת הכוח, והפיכה, באמת שימוש ברובוטים, בתחום השיטור, במקרה הזה חצי, זה מין סייבורג כזה. תודה רבה לך, דוקטור לירן אנטבי, עמיתת מחקר במכון למחקר ביטחון לאומי ומרצה באקדמיה, חוקרת את שדה הקרב העתידי וטכנולוגיה וביטחון. תודה רבה על השיחה הזו.
תודה רבה. יום טוב.
ואנחנו חוזרים אל המציאות. מי יודע? או שלא עצרנו בנקודה מסקרנת שבה הזכרנו את מושג הזמן. ואתה טענת שהזמן גם הוא לא משהו אובייקטיבי, מעין קו שנע קדימה, אלא הוא משהו שהוא תולדה של התפיסה שלנו, כמו החוזי, כמו הראייה למשל. אתה גם כתבת ספר שנקרא רשת הזמן, אני משער שוודאי ברשתות דייג את פחות מבין, הכוונה יותר, הדגש הוא על הזמן.
בהחלט, הספר הזה מדבר על בעצם, נקרא מסע להבנת הזמן והמציאות.
אז בוא נדבר לרגע על מושג הזמן.
אז מושג הזמן הוא בעצם שאלה, אני יודע, לדעתי אחת הכי גדולות שקיימות בשאלת המציאות, או בשאלה המטאפיזית הזאת של מה אנחנו, מה זה הדבר הזה שאנחנו חיים בתוכו. ומה שמעניין פה שזה באמת המושג הכי בסיסי, אין שום דבר שאנחנו עושים שהוא לא בתוך מסגרת הזמן, והזמן הוא מאוד ברור לנו כשאנחנו חיים בתוכו, אבל שאני רגע נשאל, ואני מציע גם לך וגם למאזינים לנסות להגדיר לרגע מה זה זמן, אתם תבינו מהר מאוד שאתם נתקלים בבעיה קשה.
הנה די-ג'יי מקלר מיד יארגן כמובן את האנדר של מנהרת הזמן, הסדרה המיתולוגית של ארווין אלן, מסוף שנות ה-60, אני רואה שהוא למורת רוחו, הוא מארגן את זה, אבל אוקיי. מה זה זמן?
זה זמן.
האם זה לא... טוב, אני קראתי הגדרה מעניינת שעל פי הזמן הוא המרחק בין סיבה לתוצאה, או כל מיני הגדרות כאלה שמסביב.
יש המון ניסיונות להגדיר את הזמן לאורך השנים.
אם כן, יצא מרצה מן השק, כמה דבר נהיה, די-ג'יי מקלר לחץ פליי על מנהרת הזמן. אתה יודע, אגב, מלחין את המוסיקה הנפלאה הזו?
לא.
ג'ון וויליאמס, שכתב ברבות הימים את אינדיאנה ג'ון, וסופרמן, ושלל יצירות מופת. אחד הפרויקטים הראשונים שלו.
אני חושב שדאג וטוני הלחינו את הסרט.
הם עשו חלטורות בהרבה מקומות, גם בסדרה הזאת, אבל זה לא. אוקיי.
דאג וטוני, כן, זה כבר מסע בזמן. מסע בזמן זה... דרך אגב, אנחנו יודעים היום שמסע בזמן לעתיד אפשרי לחלוטין.
לדעתי זה קורה כל הזמן.
אנחנו כולנו נעים בזמן, רק שאלה באיזה קצב. אפשר לשנות את הקצב של אחד מאיתנו, ואז אולי הוא ינוע לזמן יותר מהר מאיתנו, אבל זה כבר דיון על הנושא הזה.
זו הערה שלגמרי, מי שלמד פיזיקה וגם את
תורת היחסות הפרטית לחלוטין.
שאיינשטיין מבין שכל אדם שנע במהירות מסוימת, וככל שהוא מתקרב יותר למהירות האור, כך הוא בעצם סוג של נע בזמן קדימה, אבל נעזוב את זה. זו חפירה לצד. מה ההגדרה של הזמן?
אז אין הגדרה לזמן. 2500 שנה אנחנו מנסים מאז פרמנידס והרקליטוס לנסות ולהגדיר מה זה זמן, ואנחנו עד היום נמצאים לדעתי אמנם עם הרבה יותר ידע, אבל באיפשהו באותה נקודה, כי בעצם מישהו, יש את הגרסה שאומרת שהזמן הוא דבר אובייקטיבי, שקיים שם במציאות איזה נהר זורם כזה שאנחנו...
כן, למרות שכשמזכירים בתוכניות מדע, לא חשוב שמות, שלפני המפץ הגדול גם לא היה זמן,
נכון.
אתה יודע, זו אמירה מטלטלת.
נכון,
מה זה אומר?
נכון, אמירה
של... הבטתי לעבר השעון, ומה הראה השעון שרכשתי ב... בחנות זו אחרת, בעיר
תגיד.
זו אחרת. זול מאוד.
כן, ברור. לפני, השאלה לפני, המילה לפני, היא לפני שלא קיימת במסע של המפץ הגדול, אבל עזוב רגע, המפץ הגדול,
נכון, 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 צודק.
אתה מכניס אותנו פה לשאלות מאוד מאוד כבדות, ואנחנו עדיין בבסיס של הבסיס, מה זה זמן?
מה זה זמן?
כי זמן הוא, מצד אחד, יש כאלה שיגידו, הוא הדבר האובייקטיבי, הוא קיים שם, אני לא כך יודע להסביר אותו, אבל אני צריך לקבל אותו כמו שהוא, והוא פשוט נמצא שם, מרקליטוס ועד היום, פיזיקאים שקיים היום, טוענים או גורסים שזו הדרך שבה אנחנו צריכים להתמודד עם השאלה הגדולה הזאת, ועד שאלה, אמירה שאומרת שבעצם הזמן הוא אשליה, המציאות בבסיס שלה היא סטטית לחלוטין, זה אוסף של רגעים כמו בפילם של סרט,
יש פריים, 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 פריים,
בדיוק, הכל סטטי, אין שם באמת תנועה, אין שם זמן, משהו רץ שם מהר, אז אנחנו חווים אשליה של זמן, אבל בעצם הזמן הוא אשליה. וזה עוד פעם מפרמנידס,
שנוצרת אצלנו במוח.
שנוצרת
לטובת
אצלנו.
לטובת מה? לא ברור.
כן, לטובת החיים, לטובת מה שהמציאות. המציאות בעצם, שאנחנו אומרים מוצג המציאות, היא בבסיס שלה, היא זורמת על נהר, על הנהר הזה שנקרא זמן. זאת אומרת, אם הזמן הוא אשליה, אז מציאות היא אשליה.
הנה הערה של אחד הגולשים שלנו, שיש הטוענים שהזמן הוא מימד, ממש כמו עומק וכו'.
זאת אמירה שגם מגיעה מתורת היחסות הפרטית, שהיא פרשנות קצת טיפה מאוחרת, שאומרת שבעצם אנחנו מימד, או מימד הרביעי, שמימד הזמן, שבעצם אנחנו נעים בתוכו, ורק הוא מחזק רק, כי הוא מביא אותנו לאיזושהי תיאוריה שאומרת, שנקראת יקום הגוש, שבעצם כל האירועים מאז ולעולם, זה איזה גוס כזה של אירועים שקיימים, יש להם קיום במקביל,
בימים...
ואנחנו נעים בתוכו כמו בממד, כמו בממד של המרחב.
זה כמו מין רכבת חווים... שדים, מסלול של רכבת שדים,
שדים
שקיים,
בעיקר,
אבל אנחנו נעים
כל רגע זה, זה שדים שאנחנו פוגשים לנו בחיים, אבל בעצם זה שם הקיים, אנחנו רק חווים את זה כי אנחנו נעים בתוך ממד הזמן, אבל אנחנו לא, זה לא, אין becoming, אין משהו שכל הזמן קורה. זאת גרסה מעניינת שנובעת מתוך תורת היחסות הפרטית.
מטלטל. אז תן לנו בכל זאת משהו שהוא הכי קרוב להגדרת הזמן, ואז נחזור לשאלת המציאות.
אני חושב שהזמן בסופו של דבר זה איזשהו שילוב, ופה צריך קצת להכיר אולי את תורת הקוונטים, אבל יש איזושהי ביקמיק, יש משהו שקורה כל רגע ורגע מחדש, אבל הוא מבוסס על אוסף של אפשרויות שקיימות, אוקיי, זה הסופר פוזיציה הזאת, מי שמכיר מהתורת הקוונטים.
זה שם מושגים שאנחנו מכירים מפה ומשם. מה זה אומר? שהמציאות היא כל רגע הוא מין סוג של רולטה בין אפשרויות?
זה אומר שברגע הבא יש אוסף של אפשרויות שיכולות לקרות, משהו, איזה גוש כזה של אפשרויות, לא משהו שבאמת חייב לקרות, ואנחנו בתוך הזרימה שלנו, בתוך התהליך הזה, בתוך הגוש האירועים עלינו, בוחרים, או בכל רגע ורגע, ביקאמינג של רגע מסוים מתוך כל...
שלום לכם, אנחנו על המפה גם בתחום מערות המלח, לחובבי הדיוק ההיסטורי במפה. גם שברנו את השיא הקודם שהחזיקו בו האיראנים בתחום מערות המלח. מערת המלח הארוכה ביותר בעולם נמצאת בישראל, אורכה כ-10 קילומטרים. המערה נמדדה תוך שיתוף פעולה בין חוקרים ישראלים, בין היתר מהאוניברסיטה העברית, מועדון שוחרי המערות כאן בישראל, וגם חוקרים מבולגריה, צרפת, בריטניה, קרואטיה, רומניה וצ'כיה. כולם עבדו על מיפוי, על מדידת המערה הזו. כתבה על הדברים פורסמה באתר וואלה, ועל תופעת מערות המלח בכלל, והמערה הספציפית הזו בפרט, אנחנו רוצים לדבר עם מי שהוביל את המיפוי המחודש של המערה, בועז לנגפורד, מהמרכז לחקר מערות של המכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום לך.
שלום, שלום.
טוב, רגע לפני שנדבר על המערה הספציפית הזו, בוא, קודם כל, אם תוכל לספר לנו מהי מערת מלח, אני לפחות לא ידעתי שיש בכלל בישראל, מה זה אומר?
זה באמת תופעה די נדירה, זה אומר שיש חלל תת-קרקעי שנמצא בתוך סל המלח, אותו מלח בישול שאנחנו אוכלים, אז הוא בתנאים מסוימים מסתבר שהוא גם יוצר סלעים, כמו מינרלים אחרים, ובתנאים הנכונים של מעט מאוד גשם, כי המסיסות שלו היא מאוד גבוהה, מה שקורה בדרום מדבר יהודה, ששם יש הר של מלח, בתנאים שכאלו גם יכולים לבטא חללים בתוך אותו סל המלח.
וזהו, אפשר היה לשמוע בדברים שלך שאתה מתייחס לעובדה שמלח זה דבר שהוא מסיס, מתפורר, לא? אפשר לסמוך על מלח? אפשר, אתה היית במערה הזו, אין חשש שהכל יקרוס פנימה?
אז סך הכל יש יציבות לחומר, הוא לא לגמרי, הוא באמת מסיס, צריך מים של להמס אותו, אבל סך הכל כשאין מים וכשהוא עומד של עצמו, אז הוא סך הכל יציב. ספציפית בסיפור של הר המלח בדרום ים המלח, יש בו תנועה, הוא כל הזמן הולך וגבע, ולכן בהחלט יש חשש ממפולות, מקריסות, שאומנם יכולות לקרות במערות וגם בשוליים של ההר עצמו על פני השטח.
ואז אנחנו פשוט נהפוך לסוג של חמוצים, זה סוג של לעשות את האנשים שם מומלכים לגמרי. פחות כיף. בוא נדבר על מערת המלח הארוכה הזו, שהיא בעצם הביאה אותנו לשבור שיא.
בהחלט, כן. אז כמו שאמרנו, מסתבר שיש מערות באותו הר המלח, המערה הזו התגלתה או התחילה, נחקרה לראשונה ב-82 על ידי פרופסור עמוס פרומקין מהמרכז לחקר מערות באוניברסיטה העברית, והוא במסגרת הדוקטורט שלו תיעד עשרות רבות של מערות מלח בהר סדום ולמד אותן. כשהמערה הזו, העבודה עליה התארכה והתארכה, בסופה הסתבר שהיא לא רק המערת מלח הארוכה בהר, היא לא רק המערה הכי ארוכה בישראל, היא גם מערת המלח הארוכה בעולם. וככה זה גם היה משך שנים עד 2006, שבסיומה של עבודה ארוכה שהובלה על ידי מערנים צ'כים באיראן, פורסמה ידיעה שהמערה, אחת המערות שעליה עבדו המערנים הצ'כים, היא ארוכה בקילומטר מהמערה הישראלית. אז הדבר הזה הכניס אותנו כמובן למרות, אני אומר את זה בחצי חיוך, אבל הכניס אותנו למרות לנסות וללמוד יותר טוב את המערה פה בישראל, וכל מיני ניסיונות היו לחבר אותה למערות אחרות, לחפש בהמשכים שאולי משך השנים המים המסו ויצרו חללים נוספים או המשכים נוספים, עד שבסופו של דבר, בעקבות פנייה לשיתוף פעולה מידידים מבולגריה, מערנים בולגרים, החלטנו להרים את הפרויקט הזה ביחד, ולהתחיל מדידה מההתחלה, מהפתח של המערה, להתחיל מדידה מחודשת.
אז איך מודדים משהו שהוא מסועף, אני משער, זה הרי לא קו ישר.
בהחלט, בהחלט. המערה המסועפת ביותר, עם ריבוי של מפלסים, אז יש גם התקפויות אופקיות, גם אנכיות, והמדידה נעשית באופן סיזיפי על ידי אנשי מערות שנכנסים עם ציוד מדידה ידני, ומתקדמים תחנה-תחנה, משך שעות ביום ומשך ימים ארוכים. סך הכל אנחנו עובדים על הפרויקט הזה שנתיים במסגרת שתי עונות, ועם עשרות הערכה שלנו כ-1,500 ימי עבודה של 80 מערנים, זאת אומרת עשרות אנשים ש... עובדים ימים ארוכים בתוך המערה, ובאופן סיזיפי מתקדמים, מודדים, מכניסים את הנתונים למחשב, ומחשבים את האורך והצורה.
ובסופו של דבר, מצאנו את המערה הארוכה ביותר בעולם כאן.
בהחלט, כן. כמו שאמרת, ישראל על המפה.
כן. אגב, יש חיים במערה הזו, או שלמערות שאי אפשר לדבר על יצורים חיים שמתגוררים או נמצאים שם?
יש מעט מאוד חיים, קצת פעילות של עקב אישיים או פרוקי רגליים באזור הפתחים, מעט מאוד מבקרים, לפעמים רואים עקבות שואל בפנים או איזשהו אכבר שדה שכזה שנמצא בפנים, מבקרים מזדמנים. בעלי חיים העיקריים שנמצאים במערה באופן יחסית קבוע זו אוכלוסייה גדולה של הטלפים שנמצאת בחורף באזור ים המלח ובקיץ באזור הכנרת, והטלפים האלו שנקראים יזנוב נלמדו על ידי רן לוין, דוקטור רן לוין מאוניברסיטת תל אביב. והם מגיעים מדי חורף בערך באותו זמן שגם אנשי המערות מגיעים לסדום להמשך עבודה, אז בערך באותו זמן גם הטלפים מגיעים ומאכלסים את המערות ביחד.
וואו, טוב, אז מה עכשיו צריך לעשות כדי לשמור על השיא שלנו?
תראה, המערה היא באופן משמעותי ארוכה מיתר חברותיה. המערת מלח היחידה בעולם עם אורך דו ספרתי יותר מ-10 קילומטר. אנחנו מתכוונים להמשיך ולעבוד במקום, כי עדיין יש המשכים שטרם התגלו על ידינו, טרם מופו, ואלו הקצוות הקשים ביותר לגישה ולגילוי במערה. אז אנחנו נמשיך לעבוד, האורך מן הסתם התפתח, אבל נשמח בהחלט שתתגלה מערה לא פחות גדולה במקומות אחרים בעולם. המרוץ הזה רק לוקח אותנו למקומות טובים יותר.
תודה רבה לך על השיחה הזו, בועז לנגפורד, מהמרכז לחקר מערות של המכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לך.
תודה, תודה.
ועכשיו פינת החדשנות הרפואית שלנו, והפעם על דאטוס הלף, חברה שאוספת מידע משלל פריטי טכנולוגיה לבישים ומעבירה את המידע הזה לגופים רפואיים רלוונטיים. שלום למומחית שלנו לחדשנות ברפואה, דוקטור מיכל חמולותם.
שלום, בוקר טוב.
הדבר הזה מעביר את המידע בהסכמה או שאם נרצה או לא?
לא, לא, זה חייב להיות בהסכמה,
אוקיי.
וזה דוגמה, א', זה פיתוח ישראלי, אז זה תמיד גאווה, אבל מה שחשוב פה זה לנסות להבין איזה בעיה נוצרה שחברות בעולם מנסות פה לתת לה פתרונות שונים. מה שקרה זה שבאמת אנחנו נמצאים בעולם שבו כמות הדאטה שאנחנו יוצרים, כי תמיד יצרנו, היום אפשר לאסוף אותה. ואפשר לאסוף אותה על ידי כל מיני לבישים שמחוברים לאפליקציות, שעונים חכמים, צמידים חכמים, סנסורים. וזה נקרא באנגלית Patient Generated Health Data. עכשיו, כל עוד זה היה נתונים שאספנו בשביל עצמנו, ניחה, אבל כרגע חלק גדול מהנתונים האלה יכולים לשפוך אור על בעיות רפואיות, ובעבר למערכת הבריאות לא היה את המידע הזה, כיוון שלא היה את כל הטכנולוגיות הלבישות ואת היכולת לאבד את הביג דאטה ולהוציא ממנו תובנות רפואיות.
אלה תובנות ספציפיות לאדם שממנו הנתונים זורמים, או שאפשר גם להסיק מסקנות יותר רחבות?
קודם כל, זו שאלה נהדרת, כי קודם כל הן ספציפיות, כן? אם לך יש שעון של אפל על היד, או לאדם אחר רגע, ורואים הפרעת קצב ופריפור פוסט-דורים, אז כמובן שזה מאוד מאוד ספציפי לאדם, וזה מה שזה חשוב, כי זה חלק מהמגמה של רפואה מותאמת אישית. יחד עם זה, המחקרים שמאבדים את המידע הזה על אלפי ומיליוני אנשים, מאפשרים להסיק מסקנות במתכונת של patients like me. עם המטופל הזה הספציפי, עם הגיל והגובה והמשקל והמחלה והתרופות, בוא נשווה אותו למטופלים דומים בתוך המאגרים של הדאטות הגדולים. זאת אומרת, זה קודם כל משרת את הרפואה המותאמת אישית, אבל זה גם משרת היכולת לאגם ולאבד מידעים כאלה, משרת בכלל את היכולת לתת איכות טיפולית גדולה. השאלה היא, איך מחברים את שני העולמות? מצד אחד, בקופת חולים יש מידע הרפואי שהקופת חולים מבקשת, בדיקות דם, צילומים, תעודים שונים. כן. מצד שני, במידע שיוצרים המטופלים או המבוטחים או הציבור, כן, יכולים להיות בני נוער בריאים לגמרי. ועם הזמן אנחנו נראה יותר ויותר מבוגרים וקשישים שלובשים את ויוצרים. איך מחברים את המידע הזה משני העולמות בצורה שנותנת ערך? זאת הבעיה שיותר ויותר נתקלים. ויש פה גם בעיה מוסרית, כמובן, שאיך יוצרים נגישות, ושלא לומר בעלות של המידע אצל המטופל. כי המערכות הבריאות היו רגילות שהמידע של המטופל הוא שלהם.
נכון, כן.
וכרגע אנחנו רואים מגמה שאומרת, לא, המידע שייך לאנשים שיוצרים אותו, לא משנה איפה יקרו אותו. ואפילו תהליכי חקיקה בארצות הברית שדוחפים לשם. אז לדוגמה, השעון אפל יצר אפשרות לחבר לראשונה, בין מידע שאנחנו יוצרים עונדי השעון, לבין הרשומה הרפואית, בצורה שתיתן גם שכל, כי הבעיה היא עודף מידע, הוא לא תמיד נותן לנו שכל שתומך בקבלת החלטות.
אמן, זה יהיה ממש עוד אלמנט שהוא חלק מהתיק הרפואי שלנו, המעקב הזה?
אז הסיפור הוא אחד, להמשיק את המידע שאנחנו יוצרים עם המידע בתיק הרפואי, ושתיים, להנגיש את זה לאן שמי שיוצר את המידע. זאת אומרת, בפירוש הרעיון גם למשל של דאטוס, הוא שאנחנו יכולים, שהרופאים הפעם יכולים להגיד למטופלים, כדאי לכם ללבוש את הדיווייס הזה, או לבנות דשבורד, לבנות ממש סט של מדדים שאתם אחר כך משדרים אלינו, כדי שאנחנו נוכל להביט ולתת לכם רפואה טובה יותר.
עכשיו, אני מוכרח לשאול שאלה, מה יהיה כשחברות הביטוח ישימו יד על המידע הזה, ואז ייקרו לנו את הפרמיה?
לכן אמרתי, המידע חייב להיות שייך.
כן, מעניין.
אתה צודק. יש פה, א', השאלה של הבעלות, אמרת, מה פתאום שהקופת חולים תדע את המידע שאני יוצר? אתה צריך לתת היתר, ואם אתה לא תיתן, לכן, זה הסכנה הגדולה. תראה מה קורה בסין, שהממשלה לוקחת ומתחילה לשלוט על המידע של הציבור. המידע חייב להישאר בידי הפרט. הוא זה שצריך לקבוע למי יש הרשאות ולנהל את זה. זה יותר חשוב מכסף, תבין. זה הדבר הכי פרטי והכי משמעותי שאנחנו יכולים לחלק למישהו, ובאמת אפשר לעשות בזה שימושים איומים לרעה. גם חברות הביטוח יכולות להחליט ביקר פרמיות, גם
או לא לבטח, כפי שגם שמענו בעבר.
נכון, וגם ומצד שני דווקא ספקי הבריאות בארץ, קופות חולים בעולם, זה ספקים שיש להם אינטרס שהמבוטחים יהיו בריאים, הם מצד שני מוצפים בכמויות אינסופיות של מידע. מה הם יעשו? אנחנו מייצרים מידע, בוא אני אתן לך מספר, רגע נעצור, 300 מיליון ספרים. זה כמות המידע שאדם מייצר בימי חייו. מה עושים עם כל זה? איך יוצרים מה-300 מיליון ספרים של נתונים ומספרים, משהו אינטליגנטי שיעזור לכל לך ולכל הרופא ביחד לקבל החלטות?
וואו, טוב, קודם... אין ספק שצריך עיבוד וקריאה של נתונים.
צריך ליותר, ולכן ציינתי את הדשבורד, כי ברגע, גם הטייס יש לו דשבורד, יש לו גם נהג, אתה לא קורא 300 מיליון נתונים, יש לך שעונים, כמו כמה צעדים עשית, זה דוגמה לשעון, אבל יש שעונים שצריכים להתאים אותם אישית לכל אדם, לא כל אדם צריך לדעת על עצמו את אותם נתונים, יש אנשים עם בעיות שונות, ואז השעונים שלהם צריכים להיראות שונה, כי זה מה שתומך בקבלת ההחלטות, והסיפור הוא ממידע לתובנות, לאינסייט.
כן, שזה, כן, ודאי שהעיבוד, וכפי שאמרת, זיקוק של תובנות מכמות אדירה של מידע, שלא בהכרח מסודר בצורה הגיונית מלכתחילה.
נכון, כן. נכון. חלקו הוא גם לא רלוונטי,
כן,
חלקו הוא garbage.
לגמרי.
כן, וחלקו מאוד 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 חשוב.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזאת, דוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות ברפואה, ואפשר כמובן להיכנס גם לאתר Beyond Medicine שלך. תודה רבה.
תודה רבה.
ואנחנו נודה לכל מי שעמל על המשדר, אנחנו רק מסיימים שעה ראשונה, יש לנו עוד שעה שלמה שבה נוכל לעסוק במציאות, בזמן, בשאלה אם החיים סימולציה, המציאות היא סימולציה, ואנחנו לא, עד שלא נענה על השאלות, לא נשחרר אותך. תודה רבה לאלונה אלפרין, חוקר מושגי זמן ומציאות במדע ובפילוסופיה, ומחבר הספר רשת הזמן, תודה רבה, אתה נשאר איתנו לעוד שעה. תודה רבה לאורך רז חסון, המפיקות אלכסנדרה לוי קרול, איטליטי אמירן. על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר, תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומון החינמי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם בקרוב נוכל ליטול גלולה גברית למניעת הריון? מדענים ממכון המחקר הביולוגי של לוס אנג'לס בארצות הברית הודיעו שהם הצליחו ליצור תרופה ניסיונית בטוחה ויעילה למניעת הריון שגברים נוטלים, והגלולה הזו צפויה להגיע אל השוק בעוד כ-10 שנים. אנחנו מיד נתהה על קנקנה של ה... תרופה הניסיונית הזו. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים מכאן תרבות שעה שנייה. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם לפני 20 שנה בדיוק ב-31 במרס 1999 יצא לאקרנים סרט המדע הבדיוני המטריקס, שבו מוצגת תיאוריה לפיה המציאות שסביבנו איננה אמיתית. החושים שלנו יוצרים מצג שווא, מרמים אותנו, כשבפועל בסרט אנחנו חיים בסימולציה ממוחשבת עצומה שנשלטת על ידי מכונות. אנחנו מנסים לברר באמצעות האורח שלנו, אלון הלפרין, חוקר מושגי זמן ומציאות במדע ובפילוסופיה ומחבר הספר רשת הזמן, האם המציאות איננה אובייקטיבית, האם היא לא כמו שהיא באמת, אלא היא מן הסתם נגזרת גם של החושים שלנו, ואולי האמת שנמצאת שם בחוץ היא שונה לגמרי ממה שאנחנו רואים, שומעים, חשים. ונעסוק בעוד עניינים. חתן פרס ישראל בתחום חקר הגיאוגרפיה, חקר ידע ארץ ישראל וחקר הארכיאולוגיה הוא פרופסור אמנון בן תור. כך הודיע שר החינוך נפתלי בנט, פרופסור בן תור נמנה על השורה הראשונה של הארכיאולוגים בישראל, מעמדו עולמי. במשך כ-5 עשורים הוא עסק במחקר, בניהול חפירות ארכיאולוגיות, במיוחד מפעל החפירות היוקרתי בחצור, בפרסומן של מחקרים רבים, בהרבצת תורת הארכיאולוגיה לדורות של תלמידים ובהכשרת הדור הבא של חוקרים, ומיד נדבר עם חתן פרס ישראל בתחום החקר הארכיאולוגיה. האורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדר לוי קרול, איטליטי אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישומון החינם מכאן אודי, עדכון החללית בראשית, היום אחר הצהריים בשעה 4:20. החללית הישראלית בראשית תחלוף בפעם האחרונה על פני כדור הארץ, בדרכה אל הירח, זאת אומרת היא חולפת כאן, ואז מקיפה אותנו בפעם האחרונה, עד שהיא בעצם תלכד. מה שילכוד אותה זה שדה הכבידה של הירח. החללית בראשית תתחיל להקיף את הירח עד לנחיתה ב-11 באפריל. זה פחות משבועיים. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. אנחנו חוזרים לדבר על המציאות. האם המציאות היא מציאות? אלון אלפרין, חוקר מושגי זמן, מציאות במדע ופילוסופיה, מחבר הספר רשת הזמן. אנחנו דיברנו על המציאות, אז... יכול להיות שאנחנו חיים בסוג של סימולציה כפי שעולה מהסרט המטריקס, אולי לא שמייצרות מכונות, אבל סוג של סימולציה.
כן, תראה.
משהו מגרה את החושים שלנו בצורה מלאכותית?
אז הבנו קודם כל שאנחנו צריכים להטיל ספק כבד במה שאנחנו קוראים לו המציאות ובאובייקטיביות שלה ובמה שאנחנו רואים ותופסים מסביבנו, ויש הרבה תשובות שמנסים לתת לשאלה האם יש מציאות ומה היא. כן. אחת מהן כמובן אולי קצת פופולרית בשנים האחרונות, בעצם העובדה שאנחנו חיים בעידן המחשבים, כי פעם היו תשובות שבאות ממערות של אפלטון ומדברים אחרים.
כי הצלחנו ליצור משחקי מחשב שהם כל כך מציאותיים, שאנחנו מבינים שאפשר לייצר מציאות?
אני חושב שמה שקרה זה שבסופו של דבר אנחנו מבינים לאורך השנים, תראה, אנחנו שנינו כבר חיינו בשנות ה-80. בשנות ה-80 היו משחקי מחשב כאלה מגניבים, עם שני קווים שיכולנו לשחק פינג פונג, והיינו נפהמים מהדבר הזה.
מיד די.ג'יי מקלר ימצא לנו את האנדר המוסיקלי של המשחקים.
אני לא בטוח שהיה שם סאונד, אולי
היה סאונד
של טק,
טק.
אז אני יכול לעשות את הסאונד הזה לדעתי, יכול לעשות אותו.
אני חושב שאתה עושה אותו טוב יותר מהמקור.
כן, יכול להיות. אבל מאז זה בעצם ראינו שהתפתחנו בצורה מטורפת, ביכולת העיבוד וביכולת המחשוב, וביכולת שלנו לבנות משחקים שהיום נראים כמציאותיים לחלוטין.
אתה צודק שבשנות ה-80 ראית קובייה ואמרו לך זה טנק.
וואו.
וממול עומד,
וגם התלהבתי מזה.
בטח, והממול איש, גם ריבוע.
נכון, וישבתי מהאתרי וחשבתי.
אבל האמת שזה, היו משחקים לא רעים בכלל, למרות המגבלות הגרפיות וכו'.
אבל תראה את זה היום לילד, הוא יצחק לך בפרצוף.
אני בטוח, היום בסלולר.
אתה לא כזה צעיר כבר.
אם כן, ננזפתי גילנות, הכניסו את גיל מרקוביץ' לכאן שתנזוף בך בחזרה. כן, 46 זה לא צעיר.
כן, אנחנו באותו גיל דרך אגב. עכשיו,
השאלה אם יש משמעות לזמן, כי אתה אמרת שהוא לא אובייקטיבי, אתה רואה?
לא, כבר הבנו שהזמן לא רלוונטי, אז מה אכפת לי, 46, 80, אותו דבר. עכשיו, אנחנו יודעים שקצב המחשוב וקצב התפתחות עיבוד המידע שלנו גדל בצורה אקספוננציאלית.
כן, השאלה אם מישהו יצר עבורנו את הסימולציה הזאת. זאת אומרת, זה לא שבני האדם יצרו את המציאות.
אז כתוצאה מההבנה שהקצב מתקדם בצורה כל כך כל כך מתקדמת, כל כך כל כך משמעותית ואקספוננציאלית, כל שנתיים, כל שנתיים, יש חוק מור הידוע עיבוד המידע מכפיל את עצמו, יכולת מכפילה את עצמה כל שנתיים בערך, שזה מטורף. אתה זוכר שהיינו ילדים והיינו מכפילים פי שתיים, פי שתיים במחשבון, תוך שנייה היינו מקבלים מספר כזה שהוא במחשבון לא ידע להתמודד איתו. זה מה שנקרא התפתחות אקספוננציאלית. זה מהר מאוד מגיע למספרים מטורפים, ואנחנו מבינים שכנראה שבעוד כמה שנים, או בעוד הרבה שנים, יהיה פה יכולות מחשוב מטורפות. זאת אומרת שהם הרבה מעבר למה שאנחנו יכולים לדמיין. ואז אנשים באים ואומרים, רגע, אם זה ככה, אז כנראה שמתישהו האנושות תוכל לבנות מציאות מדומה כזאת, כמו שאנחנו חיים בה. איזושהי מציאות ממוחשבת.
כן, מפורטת, עשירה וכו'. אנחנו כבר רואים משחקים, נכון. אמנם חלקם גם תלת ממדים, אבל אתה צודק כן. שזה יהיה אפשרי. מה זה אומר שזה גם היה אפשרי, וישות אחרת יצרה את
אולי.
זה עבורנו?
יש, יכול, יכול להיות,
יכול להיות שהאלו מתכנת...
ישויות מתקדמות, ציביליזציות
אתה
מתקדמות.
אתה קורא לאל מתכנת על?
מתכנת על, אל או מישהו אחר, אתה יודע, מישהו, כן, מישהו ישב, או יישב, ויבנה איזושהי מציאות מדומה כזאת, שהיא תיראה בדיוק כמו שאנחנו חווים, ותחשוב, הבת שלי משחקת סימס, כן, שמשחק ידוע, שיושבת ובונה את החיים של האנשים האלה שחיים שם בתוך הזה, והם הולכים לעבודה, והם מגדלים משפחות וילדים, זאת אומרת, לחלוטין כמו החיים שלנו, ויושבת ילדה ב-12 ובעצם מנהלת את זה מהעולם שלה.
את ביתך, יעל? בעיניך.
יעל, עמית, לא משנה.
אבל האל, אוקיי.
כן.
לא, האל.
האל, הבנתי, שבתי האל.
לא יעל, אני לא
מכיר את יעל.
שמות של קטינים לא מזכיר פה, יש מגבלות. אוקיי.
עכשיו, בא בחור בשם ניק בוסטרום, ב-2003. דרך אגב, הסרט המטריקס הוא מ-1999.
נכון.
הוא טוען שהוא כתב את זה, הוא לא ראה את הסרט. אוקיי, הייתי מטיל ספק גם בזה, אבל ב-2003 הוא כתב טיעון מאוד מעניין, שאומר בעצם שלושה טיעונים, הוא בונה שלושה טיעונים, שאומר שרק אחד מהם יכול להיות נכון. זאת אומרת, אם יכולת המחשוב תהיה כל כך גדולה, אז מתישהו האנושות או לא תהיה קיימת, זאת אומרת, מתישהו נכחד לפני שנגיע לסיטואציה הזאת, שיהיה לנו את היכולת הזאת,
okay.
אפשרות אחת, אפשרות שנייה שאנחנו נגיע ולא יהיה לנו עניין לבנות סימולציות כאלו, אוקיי, זה גם אפשרות. ואפשרות השלישית, שאם השתיים האחרות הן לא נכונות, אז אנחנו בטוח בסימולציה.
לא בטוח שזו המסקנה הלוגית המתבקשת, אבל אוקיי, מעניין.
זה הטיעון שלו, אפשר כמובן להתמודד איתו.
אוקיי, אז זה אומר שאנחנו כרגע כבר בסימולציה?
זה, יש הרבה אנשים שטוענים את זה, שאנחנו היום, מה שאנחנו חיים, אנחנו בוודאות כמעט של 100% חיים בתוך סימולציה. אילון מאסק הידוע, יזם, אחד היזמים המפורסמים בעולם והמצליחים בעולם היום, טסלה וספייסיקס וכדומה. הוא טוען חד משמעית שהסיכוי שאנחנו לא חיים בסימולציה, היא אחד לכמה מיליארדים.
למה? אבל כמעט.
בדיוק בגלל הטיעון הזה. בגלל הטיעון שמתישהו תהיה היכולת, אוקיי, ויכולת שכבר הייתה, לבנות מציאות כזאת, ואנושות תבנה לא רק אחת כזאת, אם יש לה את היכולת, היא כבר תבנה המון המון סימולציות כאלה.
אבל מה אנחנו מרוויחים להעביר את החיים שלנו לתוך סימולציה?
אז פה יש בעיות מאוד קשות, כי אתה בסוף כישות בתוך הסימולציה, לא יכול להיות מודע לעובדה שאתה בסימולציה, וגם למרות שאני הבנתי שמשלמים היום למדענים למצוא תיאוריות איך לצאת מהמטריקס, הרבה מאוד כסף, כן, כן, שאנשים עשירים כמו אילון מסק וחבריו, שיש להם כסף חופשי, אז הם משלמים לכל אנשים לעשות כל מיני דברים מוזרים, כמו למשל למצוא לנו דרכים לצאת מהמטריקס. אפילו בנק אוף אמריקה ב-2016 הצעה מודעה, אנליסטים שלו, שהסיכוי שאנחנו חיים בסימולציה היא בין 20-50%. בין
25%. אתה מפחיד אותי שבנק.
כן, מה האינטרס? הוא בעצם אומר, אתם יכולים לסימולציה, עזבו את הכסף אצלנו, חבל על זה, כי זה לא אמיתי.
אני מעדיף שהבנקים שלי פחות יעסקו בשאלות כאלה.
זה קצת מוצאת היה מוזר, אבל אנשים חכמים מתעסקים בזה, ואנשים שבאמת מאמינים בזה, ומוצאים סיבות למה זאת האמת המציאותית. אבל כמובן שהדבר הזה צריך להטיל בו ספק מאוד גדול. קודם כל, מעצם העובדה שאנחנו, זה לא טענה, אני טוען שהיא לא טענה מדעית בכלל. למה?
כי באמת המדע והפילוסופיה מתישהו מגיעים לאיזה, כן, מתנגשים, מגיעים לאיזה חפיפה.
בדיוק.
השקה, זה באמת, אפשר מדעית להתמודד עם הטענות האלה?
זה בדיוק השאלה, כי מה זה, יש הרבה הגדרות, אבל אחת הגדרות שהן יחסית בקונצנזוס של מה זה תיאוריה מדעית, או מה זה עובדה מדעית,
כן.
אומרת שזו אמירה שאני יכול, לפחות תיאורטית, להפריך אותה. זאת אומרת, אם אני לא יכול להפריך את האמירה שלי,
כן.
אז אני לא יכול להגיד שהיא מדעית, אני לא יכול להגיד שהיא אובייקטיבית, אני תמיד יכול להוכיח שהיא נכונה, נכון? כי אין לי שום דרך להפריך את הדבר הזה. כמו למשל, יש אלוהים. יש אלוהים, זה אמירה שאפשר להאמין בה, אבל אני לא יכול אף פעם להפריך את העובדה, את האמירה הזאת, כי תמיד אני אוכל למצוא את הסיבות למה האמירה הזאת היא נכונה. ולכן זאת לא אמירה מדעית. זו אמירה אמונתית, זו אמירה שאפשר לקבל אותה לחלוטין, אבל היא לא מדעית. היא לא...
אל תסוף בינינו, כי יש פה כאן מורשת.
אוקיי. לא, אני אומר, זה אפשר אמונה.
לא, דווקא חיזקת.
אני אפשר לגוד בעד. עכשיו, האמירה היא שהעבודה שאנחנו בסימולציה היא לא מדעית, והיא לא משהו שניתן בגלל שלא ניתן להפריך אותה. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא, בגלל שאנחנו בתוך הסימולציה, אנחנו לא נוכל להוכיח.
אם אנחנו כלואים בסימולציה, נשמע שאין טעם. אתה יודע, זה כמו שיצור או מריו בתוך משחק המחשב, הוא לא יהיה מודע למתכנת וכו'. הוא רק יקפוץ מעל פטריות ולתוך
צינורות.
נכון.
אז כן, אז זאת הטענה, הטענה שהיא לא אמירה, ולכן היא מאוד מעניינת בשביל סרטים כמו מטריקס וכמו אריק ומורטי, שגם כן מאוד מאוד חזק שם העניין הזה של סימולציות, ועוד ועוד דוגמאות אחרות, אבל בעצם בשביל האמירה הפילוסופית-מדעית אנחנו קצת נתקעים מאוד מהר, למרות ששוב, יש אנשים מאוד עשירים שמשלמים למדענים בשביל למצוא את הדרך החוצה.
אבל שוב, מה אנחנו מרוויחים מלחיות בסימולציה?
תראה, אנחנו מרוויחים...
בסרט מטריקס המכונות הפכו את בני האדם לסוללות. זה טיעון קצת קלוש, אבל לא נורא. אוקיי.
כן, גם אפשרות. אבל תראה, אחד הדברים שאנחנו מרוויחים זה שבעצם אנחנו, אתה יודע, מדברים פה על קטסטרופות ועל climate change וכל מיני דברים שיקרו פה. בעצם אם אני מחו בתוך תוכת מחשב, אז אנחנו לא צריכים לפחד מזה יותר מדי. זאת אומרת, הכל כבר...
אבל עדיין המציאות... היא מוחשית, אתה יודע, כשמישהו מכניס לך גרוף, אתה תיפגע.
זה כואב.
כן, זה כואב, גם אם זה הכל פייק, ואנחנו מרגישים את זה באמצעות נוירונים ועצבים וכולי.
בדיוק.
ולכן אנחנו עדיין כלואים במציאות.
ולכן אין, מבחינת האמירה, אם אנחנו בסימולציה ולא בסימולציה, היא יותר פילוסופית, פחות אין לה משמעות ברמת היום-יום שלנו. זה בוודאות שלו.
למרות שאני מוכרח לומר...
הדבר היחיד שאולי אני תכף לדבר עליו, זה עניין של בחירה חופשית.
זהו, כי אני בדיוק הדלקת אצלי תנורת הקוונטים, ששם פתאום מדברים על אפשרויות ועל אלמנטים שהם כן מעט קשורים לשיחה הזו. אז בוא נדבר על בחירה חופשית רגע לפני שנשמע שיר, כי זה באמת נושא שחבל להשאיר אותו.
אולי נשאיר את זה גם עוד זמן אחר כך, כי בחירה חופשית הוא נושא משמעותי מאוד פה, כי בעצם, רק באמירה אחת, אם אנחנו חיים בתוך סימולציה ממוחשבת, שבעצם הכל קבוע מראש מאיזושהי תכנת, אנחנו מישהו מתכנת לנו את החיים, אנחנו לא בעצם נמצאים בוחרים,
אתה לא בוחר אפילו מה לעשות.
אני לא אקבע מה יקרה ברגע הבא, מה שיקבע ברגע הבא זה האלגוריתם של התוכנה הזאת, זה המתכנת. ולכן אין לי באמת בחירה חופשית.
אז למה יש לנו את האשליה של בחירה חופשית?
זה יש לנו, האשליה של בחירה חופשית היא דרך אגב משהו שאנחנו כמעט בכל דבר שאנחנו נדבר עליו, אנחנו בסוף נגיע למסקנה הזאת. למשל מדע, בכל תחום מדעי שאתה מתעסק בו, אם זה פיזיקה, אם זה חקר המוח, בסוף אתה מגיע למסקנה שאין לנו בחירה חופשית, שזאת אשליה.
מה?
חד משמעית.
גם לשדר תוכנית בכאן תרבות, ולא להנחות שהשעון בפריים טיים.
זה הדבר היחיד, העובדה שרק שנינו בחרנו להיות פה, חוץ מזה הכל קבוע מראש.
הכל, אנחנו לא באמת בוחרים?
זה מה
שאומרים. אבל אנחנו כאן כדי לעשות תיקון, והבחירות שלנו משפיעות על זה.
אז אולי ננסה למצוא לזה בקוונטים.
אנחנו יודעים שהבחירה שלנו משפיעה, אבל אתה אומר שזו אשליה, לא בחרנו.
נכון, זאת אומרת אשליה, גם פיזיקה.
אז אולי אפשר לא לקחת אחריות, אולי אנשים יכולים בבתי משפט לומר, סליחה, זה נקבע מראש העובדה שאני שדדתי את החנות הנוחות הזאת.
היו כאלה שכבר ניסו להעלות טענות כאלה, אפילו בבתי משפט, אבל כמובן שלא כל כך נתפסו ברצינות.
כי צריך רצייה במשפטים, בואו נזרוק לך משהו מלימודי המשפטים שלי, צריך שתהיה רצייה למעשה. זאת אומרת, האפשרות לבחור בין כמה קווי פעולה אפשריים. ואם אתה אומר לי שלא אני בחרתי,
ודאי,
אם לא בחרתי, אז מה אתה רוצה ממני? מדוע אני נכנס לכלא?
נכון, והיו טענות כאלה, דרך אגב, בתחילת המאה ה-20. אבל בחירה חופשית היא שאלה מאוד מאוד גדולה, ובטח אם אנחנו חיים בתוך סימולציה, אז אין לנו בחירה חופשית, כי אנחנו דמויות בסימס. הדמויות בסימס לא באמת בוחרות שום דבר.
נו, אז מה זה אומר?
אז מה זה אומר?
אז למה יש את האשליה? אתה יודע מה? מייל, נגיד, אוקיי, אז אני לא. אז אני מין סוג של דמות שמובלת.
למה יש אשליה? אשליה היא דרך אגב משהו שאפשר להגיד שאבולוציונית, מאוד הגיוני שבנינו, נבנה אצלנו.
כן.
כי אם אני לא הייתי חושב כיצור שמתקדם, שהדבר הבא שאני אעשה, יש לו איזושהי משמעות, אז באמת הייתי נשאר במקום ובסופו של גובע ברב.
או מדוכאים באמת, או
הרצייה הזאת, או האינסטינקט הזה ללכת ולעשות משהו, הוא משהו שנבנה אצלנו אבולוציונית מתוך מטרה, כדי מטרה הישרדותית, אבל בעצם בלי בחירה חופשית. אני חושב שגם אם היינו מבינים היום אבל, שאין לנו בחירה חופשית, שאני לא מקבל את זה דרך אגב, אבל נגיד שהיו...
יש טעם לבחירות? בקרוב יש בחירות?
כן, בדיוק.
לאור התובנות?
אבל זה במילא שם, זה הכל קבוע מראש, אבל במקרה הזה, אבל...
כן, סתירה בשידור חי, תום אהרון נכנס וזורק אותך החוצה.
אבל מה שחשוב להגיד פה, שגם אם היינו יודעים שאין בחירה חופשית, אני חושב שבסוף היינו קמים בבוקר והולכים לעבודה, ובוחרים, כי זה היה הטבע, כי זה הטבע שלנו.
שגם אם אין בחירה חופשית, הייתי ממשיך לעשות
לחשוב שאני בוחר.
כל מיני חברות, כי צריך להתפרנס גם אם אין בחירה חופשית. צריך לשלם את המשכנתא.
צריך לשלם.
שם בחירה חופשית.
אוכל.
איזה בחירה, איזה בחירה, מה בחירה? שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. האם בקרוב גברים יוכלו ליטול גלולה למניעת הריון? לא רק שהגברים לא ייכנסו להיריון, זה כבר קיים כמובן, כל פלסבו, תרופה כזאת תייצר את העניין הזה, הם לא יכניסו נשים כמובן להיריון. זה כמובן העניין, מדענים מכון המחקר הביולוגי של לוס אנג'לס, בארצות הברית הודיעו שהם הצליחו ליצור תרופה ניסיונית בטוחה ויעילה, בהתבסס על תוצאות ניסוי שהם ערכו, והתרופה צפויה להגיע לשוק בעוד כ-10 שנים. איך פועלת גלולה כזו שגברים יתלו ותמנע מהם להכניס להיריון נשים? האם שווה לחכות או שבינתיים נאלץ לגדל ילדים? שלום למנהל המכון לפריון והפריה חוץ גופית במרכז הרפואי תל אביב יחילוב, פרופסור פואד עזם. שלום לך.
שלום רב לך ולכל המאזינים.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע איך עובדת תרופה כזו. אנחנו מבינים שהיא עדיין לא קיימת. איך עובדת גלולה כזו?
בעצם כדי להבין איך גלולה כזו עובדת, צריך להבין מה מנגנון ייצור תאי הזרע. כדי להבין זו צריך להפנים שהאשך הוא המקור לייצור הזרע, והאשך הוא גם המקור לייצור ההורמון הזכרי. והאשך נמצא תחת ההשפעה של בלוטה מרכזית במוח, יוטרת הכליה, שמפרישה שני הורמונים שמפעילים באופן ישיר את האשך. באשך יש כמו שני מדורים, מדור שאחראי על ייצור זרע ומדור שאחראי על ייצור ההורמון הזכרי. והתליה, זה ליד זה בסמיכות, הורמון אחד מפעיל את האתר הזה, בהורמון אחר מפעיל את האתר השני. ובעצם מנגנון הפעולה של הגלולה שמציעים דומה להיגיון או למנגנון של גלולה למניעת הריון. במה הדברים אמורים? יש בהורמון הזה שמציעים שני תכשירים. תכשיר שהוא ההורמון הזכרי עצמו, ועוד תכשיר פרוגסטטיבי, פרוגסטרון. לצורך העניין שילוב של שני הורמונים שפועלים באופן מרכזי על יתרת המוח ומורידים את רמת ההורמונים שמופרשים משם. ובהינתן שכך, אם יש ירידה בפעילות המרכזית, התוצר הוא שבעצם כמו הפעלה באיטיות של האשך ושל ייצור הזרעונים ושל ייצור ההורמון הזה.
רגע, אז מה בדיוק התרופה? קודם כל, הנה, למדנו באמצעותך באמת שמה שקורה באשכים או באשך, אלה שני דברים, לא רק תאי זרע נוצרים שם, אלא גם הורמוני המין הגבריים, כפי שאמרת. אבל איך התרופה הזו בעצם מונעת את האפשרות להכניס אישה להיריון?
מכיוון שהפעילות של ייצור הזרעונים מותנית בפעילות של ההורמון שבא מהמוח, מהרגע שאתה מוריד את הפעילות של ההורמון המרכזי שבא מהמוח, שלצורך העניין נקרא FSH ו-LH, כי אז אתה גם מוריד את הפעילות באשך. האשך הוא לא איבר מנותק.
כן.
אומנם המיקום האנטומי שלו נמצא במערכת המין, אבל ההפעלה שלו נמצאת במוח.
זאת אומרת, פשוט מונעים את ההפעלה של ייצור תאי הזרע באמצעות העירות המוקדם של העניין הזה, הפקודה בעצם.
נכון, וכאן בדיוק גם הנקודה הבעייתית בהקשר הזה.
למה?
מכיוון כפי שאמרתי שבאשך יש שני מדורים שנמצאים בסמיכות, האחד ייצור זרע והשני ייצור ההורמון הזכרי, החשש שמהפעלה או מהורדת הפעילות של שני האתרים האלה, אתה צריך בעצם לשמר שני דברים, מצד אחד שלא יהיה ייצור של זרע, אבל מצד שני שיהיה ליבידו ותפקוד מיני נאות. ומכיוון שההורמון הזכרי אחראי במידה רבה לתפקוד המיני ולליבידו החימדון, החשש שם הטיפול שכזה משולב, אמנם מצד אחד יוריד את הייצור, אבל מצד שני עלול לפגוע בתפקוד.
מעניין.
לכן צריך למצוא את דרך המלך והאיזונים הנכונים, הורדת ייצור ושמירה על תפקוד.
זאת אומרת שאם אנחנו עוצרים את כל הפעילות שמתבצעת באשכים, זה משהו שיכול לפגוע לא רק בעיבור עתידי, אלא באופן כללי בפעילות המינית, ולכן צריך למצוא איזושהי דרך ביניים.
עד משמעי, ובאנלוגיה, אני מתקשר למה שאתה מספר, הרי התכשירים שנותנים לסירוס במרכאות, בין אם זה סירוס כימי, זה תכשירים שמדכאים את הפעילות המרכזית במוח, ובהינתן שכך, אתה בעצם מוריד את השלטר ואין יותר פעילות מרכזית מוחית, ואז היא מורידה את כל הגירוי וכל ההפעלה באזור של האשכים.
וואו, טוב, אז הנה למדנו באמצעותך גם איך העסק הזה עובד, ובכל זאת התרופה הזו, זאת אומרת, התרופה הזו היא עדיין בשלבי בדיקה, ומבטיחים שאולי עוד 10 שנים היא תצא לשוק. למה כל כך הרבה זמן?
יפה, שאלה מצוינת שאתה מעלה, וכאן המקום להסביר, שמדברים על הכנסה של תרופה חדשה, מדובר בעצם, וזה דבר ידוע רפואית, על מספר פאזות, וכדי למצוא זאת, יש 4 פאזות בייצור של תכשיר רפואי. לפני שחברת תרופות זו אחרת מחליטה או מקבלת אישור של ה-FDA או רשויות להשתמש בתכשיר לשימוש בבני אדם, היא צריכה להעביר את זה במספר מדורי ניסיון. מה שהיה כאן בדיווח הזה, מדובר על הפאזה הראשונה, שהיא פאזה אחת מתוך 4 פאזות. בפאזה הראשונה אתה רוצה לבדוק בטיחות, מינון, ולכן אם במאמר שדווח, לקחו 40 גברים, מתוכם נתנו ל-30 גברים במשך 28 ימים את התכשיר במינון גבוה, מינון נמוך, רצו לבדוק תופעות לוואי. זה מעין ניסוי ראשוני כדי לראות התכנות בבטיחות, ובשלב הבא יהיה ניסוי שימשך יותר זמן עם קבוצה יותר ארוכה, ולאחר מכן תבוא עוד קבוצה יותר ארוכה. זה בעצם התהליך הרגיל של הכנסה של תכשיר רפואי כדי לוודא בטיחות וכדי לוודא יעילות וכדי לוודא שיש מעט או כאלה תופעות לוואי לפני שיקבלו אישור רשמי לשימוש קליני נרחב.
אנחנו מודים לך על השיחה הזו, מנהל המכון לפריון והפריה חוץ גופית במרכז הרפואי תל אביב יחילו, פרופסור פואד עזם. תודה רבה לך.
תודה לכם. יום טוב.
טוב, אנחנו חוזרים לדבר כמובן על המציאות. 20 שנה לסרט מטריקס שמעלה שלל טענות מעניינות בקשר למציאות ותפיסת המציאות, ומעלה את השאלה, האם המציאות היא סימולציה? במקרה הזה או במקרה של התסריט של מטריקס, שאגב גם הושפע מתורות רוח רבות והקבלה, שהמציאות היא לא כפי שהיא, ואנחנו כלואים במין סימולציה שמייצרות עבורנו מכונות או רובוטים מייצרים עבורנו, כדי להפוך אותנו לא יודע מה, לסוללות במקרה הזה. הזכרנו מעט את מכניקת הקוונטים, אז בוא רק תזכיר לנו מה זה אומר, ואז נתקדם.
אוקיי, כי בעצם, אם אתם זוכרים לתחילת השיחה, דיברנו על אמירות אונתולוגיות, על מה קיים שם באמת במציאות עצמה, ועל אמירות אפיסטמולוגיות, על התפיסה שלנו, על הכרה שלנו, ודיברנו לא מעט על התפיסה שלנו, ועל המגבלות שלה, ועל היכולת שלנו באמת להגיד משהו אמיתי בכלל. אבל אני חושב שכאנושות, הדרך הכי אובייקטיבית שיש לנו כדי לדבר על המציאות היא מדע הפיזיקה. זאת הדרך שבה אנחנו מנסים לפחות להגיד משהו אונתולוגי, משהו אמיתי על המציאות כפי שהיא בחוץ. וכשאנחנו מנסים להסביר את המציאות, אז התפיסה, התורה או התחום הכי משמעותי כדי שיכול לעזור לנו בעניין הזה, זה תורת הקוונטים.
שזו תורה ששוב, זה בניגוד לנוסחאות שאנחנו מכירים, מאוד ברורות וכולי, זו תורה שפתאום מתמודדת עם מצב של שתי אפשרויות בו זמנית, כל מיני דברים מוזרים כאלה.
נכון. קודם כל בוא נגיד מה זה תורת הקוונטים. Okay. תורת הקוונטים היא התורה הפיזיקלית שבאה להסביר את האבני היסוד שמהם בנויה המציאות. זאת אומרת, כולנו, אני ואתה והאולפן הזה והמאזינים והאוויר בינינו וכדור הארץ מערכת השמש והגלקסיה, הכל בנוי בסוף מחלקיקים.
אוקיי.
אותם חלקיקים, אין הבדל בין החלקיקים שאנחנו בנויים ובין החלקיקים שכדור הארץ.
אבל האם הקוונטים, הקוונט הכוונה היא לא לקוונטיטי, לכמות מסוימת של אנרגיה?
אז רגע, בסוף הקוונטים זה התורה שבאה להסביר את התנהגות החלקיקים שמהם כולנו בנויים, הכל בנויים, זאת אומרת המציאות האובייקטיבית בנויה מהם. וכשאנחנו בתפיסה עוד שוב הנאיבית שלנו, המציאות היא סוג של מבנה שבנוי מכל מיני חלקיקים כאלה, מבני לגו כאלה שמרכיבים, פעם אחת הם מרכיבים אותך ופעם אחת אותי okay. ופעם אחת שולחן ופעם אחת כדור הארץ, אבל בסוף זה הכל בנוי מאותם דברים ואנחנו רק צריכים להכיר את המרכיבים הבסיסיים הללו, ואז נדע להסביר את המציאות כולה.
אבני לגו.
בדיוק, אם נכיר את אבני הלגו, אז נוכל להסביר איך אנחנו צריכים לבנות מכונית מלגו או בית. ומה שמעניין פה בתורת הקוונטים, זה שקורה בדיוק ההפך. ככל שאנחנו מבינים יותר, או חושבים שאנחנו מבינים יותר, איך אותם חלקיקים מתנהגים, זה מפרק לחלוטין את אותה תפיסה שבאמצעות ההבנה שלהם אנחנו נצליח להבין את המציאות עצמה.
זאת אומרת שמה שאבן הלגו היא מה?
מה שאנחנו מגלים שם הוא שונה לחלוטין מכל מה שאנחנו חווים בחיי היום יום שלנו. חווים שם תופעות שהן לא תופעות שאנחנו יודעים באמת להסביר אותן, ומי שיגיד לך שהוא באמת מבין מה המשמעות של מה שקורה שם, הוא לא דובר אמת. כי אנחנו, תורת הקוונטים היא תורה נהדרת פרקטית. כל העולם הטכנולוגי כמובן שאנחנו חיים בתוכו, הוא בסופו של דבר תוצר של תורת הקוונטים.
אבל כן תורה שאפשר ליישם אותה, נכון?
בדיוק, זה מה שאני אומר, היא מאוד מאוד פרקטית ומאוד חזקה.
לא חייבים להתעלל בחתולים בעקבות הניסוי המפורסם.
נכון, וכדאי שלא, לשניים כאלה. אבל אנחנו לא רוצים, אנחנו מבינים היום שככל שאנחנו מנסים להבין מה המשמעות של מה שאנחנו מגלים שם, אנחנו מבינים שזה מאוד מאוד בעייתי בניסיון להסביר את המציאות.
אז בוא נחלץ את הדבר המשמעותי שאמרת, שבאמת בספרות האלה של חלקיקים קטנים, פתאום יש התנהגויות אחרות, שהן לא דומות למה שקורה במציאות שאנחנו מכירים. נעצור כאן, כי אנחנו רוצים לעבור לחתן פרס ישראל, בתחום חקר הגיאוגרפיה, חקר ידע ארץ ישראל וחקר הארכיאולוגיה. הדברים פורסמו, שר החינוך נפתלי בנט הודיע שחתן פרס ישראל בחקר הארכיאולוגיה הוא פרופסור אמנון בן תור. מנימוקי ועדת הפרס, פרופסור אמנון בן תור נמנה על השורה הראשונה של הארכיאולוגים בישראל, מעמדו עולמי, במשך כחמישה עשורים הוא עסק במחקר, בניהול חפירות ארכיאולוגיות, במיוחד מפעל החפירות היוקרתי בחצור, פרסום של מחקרים רבים, הרבצת תורת הארכיאולוגיה לדורות שלמים של תלמידים והכשרת הדור הבא של חוקרים, ואנחנו גאים לומר שלום לחתן פרס ישראל, פרופסור אמנון בן תור, חוקר במכון לארכיאולוגיה שבאוניברסיטה העברית בירושלים, שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, השאלה הראשונה היא מתחום הרגש, מה מרגישים כשמתקשר אליך שר החינוך ומודיע לך על הזכייה בפרס?
מבוכה.
מבוכה?
כן.
די, זאת תשובה לא צפויה, ספר, פרט.
לא נעים, רעש גדול, מהומה, זה לא מסוג הדברים שאני מצטיין בהם.
ובכל זאת אנחנו גוררים אותך לתחום הסלבריטאיות, אין מה לעשות.
הנה בדיוק, אתה אמרת.
אם כן, בקרוב השקות, תמונות בשלל עיתוני בידור, אולי השתתפות בתוכנית ריאליטי, האמת שזה...
חלילה, לא יקרה.
אוקיי, למרות שזה באמת כיוון מעניין למלהקים ומלהקות בתחום תוכניות הריאליטי, מתישהו הם ימצאו את האנשים ברחוב, כי הרי לא נשארו כאלה, וצריך, יאלצו לפנות לאנשים שזכו בפרס ישראל. טוב, אבל בכל זאת אנחנו רוצים אחת לברך אותך כמובן, כבוד גדול גם, גם עבורנו לדבר איתך. אז בוא נדבר לא באמת על העניין הנוצץ של, של הדבר, אלא מדובר באמת בעשרות שנים של מחקר, ויש פה הרבה מאוד נימוקים שאני מיד גם אקרא ציטוטים, גם של שר החינוך שהוא פרסם בטוויטר בקשר אליך. אז קודם כל, איך אתה מסכם תקופה? בוא נערוך סיכום ביניים של תקופה, ואז אני רוצה להתייחס לתפיסה ספציפית שמשויכת אליך בתחום ההיסטוריה.
טוב, כבר לסכם, קצת מוקדם.
לא, סיכום ביניים, מה שנקרא.
באמצע העניינים.
ודאי.
כן.
לא, השאלה היא באמת, עד כה, מה הניע אותך לפעול בתחום הזה?
עניין, עניין בהיסטוריה, עניין בארכיאולוגיה, עניין בחפירות, במפעל החפירות, במקומות שונים בארץ. זה העיקר, וגם הוראה, מאוד אני אוהב את מלאכת ההוראה.
כשאתה הגעת לתחום הזה בעקבות המשפחה, בעקבות האווירה המשפחתית?
לא, בשום אופן לא.
לא? מעניין.
אבי מאוד רצה שאני אהיה גיאולוג. אני הלכתי קצת קדימה בזמן, ובמקום לעסוק במה שהיה לפני מיליונים, אני מעדיף לעסוק במה שהיה לפני כמה אלפים לכל היותר. ובעקבות, הגעתי לזה בעקבות סיור במדבר יהודה עם פרופסור יוחנן אהרוני לפני המון המון שנים. לא ידעתי בדיוק שהשתחררתי מהצבא מה אני רוצה לעשות, אבל נקלעתי לסיור הזה ונדלקתי.
אז אתה אומר שזה היה גם סוג של המרד שלך?
לא, בשום פנים.
זה לא מרד, אוקיי. אני רוצה ברשותך, מלבד כמובן ברכות, לחלץ כן עניין שאולי לא כל המאזינים והמאזינות יודעים, שאתה מי שנחשב למי שאוחז בגישה שהממלכה המאוחדת של יהודה וישראל בראשית בית דוד אכן התקיימה כממלכה מאוחדת ששלטה בחלקים של ארץ ישראל והתנהלה כאימפריה קטנה. שוב אני מצטט, הכוונה היא למחלוקת בקרב החוקרים שמה, שלא הייתה ממלכה מאוחדת של יהודה וישראל. אני בכל זאת רוצה שנרוויח משהו שנלמד.
בסדר, קדימה. קודם כל אני רק הייתי רוצה לשאול על מה זה אימפריה קטנה. חלקים של ארץ ישראל, כן. אימפריה זה דבר גדול מאוד, מן הפרט ועד נחל מצרים.
האמת שזה באמת אוקסימורון, הביטוי אימפריה קטנה. ובכל זאת, בוא ספר לנו מה הייתה המחלוקת בין החוקרים בקשר לממלכה המאוחדת של יהודה וישראל.
יש לזה היסטוריה ארוכה. זה התחיל מזה שטענו חוקרים, אמנם לא כולם, טענו חוקרים שבכלל דוד משל היה, לא הייתה דמות כזו, היות והוא נזכר רק בתנך, ואם הוא היה כל כך גדול, למה אף אחד אחר לא מזכיר אותו, וכן הלאה וכן הלאה. הנושא עלה באופן חריף על הפרק משנתגלתה בתל דן לפני כ-20 שנה או משהו כזה, הסטלה, הסטלת ניצחון של מלך הרמי, שבה הוא טוען שהוא ניצח את מלך לבית דוד. אם ככה, אם היה דוד, אם היה בית דוד, אז היה דוד. ובכן, דוד הוא שב אל ההיסטוריה בתור דמות שאכן הייתה. השאלה הייתה כמה גדול הוא היה. וכאן חייבים לזכור שכמובן התיאורים המקראיים, יש בהם מידה מסוימת של הגזמה, ויש בהם מידה מסוימת של אידיאולוגיה, ויש בהם מידה מסוימת של פוליטיקה בת הזמן. את כל הדברים האלה חייבים לזכור.
כן.
השאלה היא רק, האם יש גרעינים היסטוריים כלשהם? הרי הדבר הזה לא הומצא יש מניין. האם למרות האידיאולוגיה ולמרות הפוליטיקה ולמרות כל זה, ולמרות העובדה שהדברים הועלו על הכתב מאות שנים לאחר האירועים, האם נשתמרו גרעינים היסטוריים? והוויכוח הוא בדיוק בנקודה הזו, ולטעמי אכן נשתמרו גרעינים היסטוריים. עד כאן.
אוקיי, והקשר בין הממלכות, זאת אומרת ישראל ויהודה, על מה הייתה המחלוקת שם?
לא.
אני מנסה להבין.
בוא נאמר, במאה העשירית לפני הספירה, לפי התפיסה הזו, נתקיים בארץ ישראל שלטון מרכזי אחד, ששלט על חלקים מארץ ישראל. איזה חלקים בדיוק? עדיין נתון בוויכוח, אבל שלט על חלקים מסוימים מארץ ישראל.
אבל הכוונה היא גם ליהודה וישראל כישות אחת?
בוודאי, בוודאי. למשל, הנושא שוודאי כולם מכירים אותו, על השערים של חצור, מגידו וגזר. הנה לנו שלושה אתרים שיש תוכניתם זהה, ובשעתו טען יגאל ידין, הרי לנו הוכחה או אילוסטרציה לנאמר במקרא, שהמלך שלמה ביצר את חצור, את מגידו ואת גזר. הנה לנו אילוסטרציה בשטח לעניין זה. כמובן שפה על הוויכוח, האם באמת כל השערים הם מהעשירית או לא, לא ניכנס לעניין הזה כי אין, זמננו איננו בידינו. אבל גם מה שאחר כך היה ישראל, ואילו הפיצול ממלכת יהודה הקטנה יותר שמרכזה בירושלים וממלכת ישראל הגדולה יותר שמרכזה בשומרון, כן. זוהי מציאות של מין סוף המאה העשירית או מראשית המאה התשיעית ואילך.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, אבל לגמרי עוררת את סקרנותנו בקשר לאותה תקופה, ואנחנו שוב מברכים אותך. חתם פרס ישראל בארכיאולוגיה, פרופסור אמנון בן-טור מהאוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה לך.
הרבה תודה, מקווה שלא שיאממתי אתכם יותר
מדי. לא, מה? חילצנו תובנה בקשר לישראל ויהודה. אותי לפחות לא שיאממת.
עד כאן, תודה.
תודה רבה, ואנחנו עוברים כרגע אל הפינה. אתם שואלים, הקתדרה למוסיקה עונה, והנה השאלה של ברוריה פוזננסקי מאשקלון, איך יוצרים תחושת מציאות מדומה באמצעים מוסיקליים? טוב, לא נענה על זה אני ואתה, אלא פרופסור משה זורמן, המלחין, המנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה במרכז עיניו. שלום לך.
שלום, בוקר טוב דודו.
אפשר לייצר סימולציית מציאות או תחושת מציאות מדומה באמצעות מוסיקה?
קודם כל, אנחנו מוזיקאים חיים מדי יום בווירטואל ריאליטי.
גם נכון.
אני מחזיק ביד דף תווים, בעצם זה אוסף של נקודות על גבי קווים. אני מראה את זה לרוב בני אדם, זה לא אומר להם דבר וחצי דבר. ואני רואה בתוך תא הסבים האלה, אני שומע צילים במוחה, אני יכול לשמוע תזמורת סימפונית מלאה, רק כשאני מסתכל על דף של תווים. אז בטהובן החירש שמע במוח שלו יותר מוזיקה מאשר כל בני אדם ששמעו באוזניהם הבריות. אז השאלה היא, מה זה היצירה המוזיקלית? זאת שאלה פילוסופית.
זו שאלה באמת, מה זה אומר צליל, ובכלל מוזיקה, זה משהו שהוא לא קיים פיזית, לא?
האם המוזיקה, היצירה היא בעצם הדבר שנכבה בתוך דף התווים שאני מסתכל עליו, או שזה הדבר שאני מממש על ידי נגנים חיים, באולם הקונצרטים וכולי? בקיצור, פתחנו עוד איזה דיון אחרי אפלטון, יש לנו גם את ביאליק, שמשל הבריכה שלו הוא התשובה הכי טובה לאפלטון, על ה... בריכה שחולמת את חלום העולם ההפוך. מה המציאות? הדברים שמשתקפים בבריכה או החיים שמחוץ לבריכה? אבל אנחנו נסתפק במוזיקה.
שהיא שוב דבר לא מוחשי ובכל זאת קיים.
לא מוחשי וחייב. והדוגמאות שלי היום רובה מתחום של עולם המוזיקה שנכתב לסרטים, כיוון ששם איכשהו התעסקו בזה הרבה יותר מאשר במוזיקה הקלאסית או במוזיקה הסימפונית, ששם דיברו על חלומות, אבל לא כל כך על וירטואל ריאליטי. הדוגמה הראשונה שאני רוצה להראות לך, זה מלחין שהתמחה בתחום הזה של יצירת תחושה של וירטואל ריאליטי, הסרט ורטיגו של הבמאי המפורסם היצ'קוק. השנה היא 1958, וברנרד הרמן, שהיה המוזיקאי של היצ'קוק כל השנים, מנסה לתאר איזו תחושה, הוורטיגו, הסרט, אני מנסה להזכיר לכם, זה בלש עוקב אחרי אישה, שבעצם גלגול של דמות מהעבר, הדמות הזאת מתאבדת למול עיניו, ואז הוא פתאום פוגש אישה נוספת, חיה, שדומה להפליא לזאת שהתאבדה. לך תדע מה המציאות ומה דמיון, וכל זה בסוף מתברר כאיזה כיסוי לאיזה רצח וכו'. מה עושה ברנרד הרמן לתאר את התחושה הזאת של מציאות מדומה?
כן.
הוא יוצר קודם כל לופ. לופ זה איזשהו מהלך מוזיקלי שחוזר על עצמו ויוצר תחושה של אין מוצא, מין עולם פנימי סגור שאיכשהו חוזר כל הזמן. על הפסנתר שלי זה יישמע ככה.
נכון.
שזה חוזר וחוזר וחוזר ויוצר איזו תחושה של משהו פנימי סגור, ואז חכה אחרי כמה שניות ותשמע את הכלי המוזר שכל מי שכותב מוזיקה לסרטים שמדברים על וירטואל ריאליטי משתמש בו, הצ'לסטה. אתה מכיר את הצ'לסטה, דודו?
אני מכיר את השם של הצליל כי זה היה כתוב לי בסינתסייזר שהיה
בשנות ה-80. יש איזה סאונד כזה.
איך הוא נשמע? תזכיר לי.
בפעתי כל תזמורת סימפונית יש איזה כלי קטן שנראה כמו איזה פסנתר צעצוע.
נכון, נכון.
ובמקום כשאתה פותח אותו, במקום מיתרי הפסנתר, יש בתוכו מערכת של פטישים שמקים בלוחות מתכת. עכשיו, ממה בא השם צ'לסטה? מסלסט, שמימי. הוא מנסה לתאר איך שהוא בצלים שלו איזשהו אפקט שמימי הכי רחוק מהמציאות העכשווית אמיתית. אז שים לב, בוא נשמע את המוזיקה שמ-1958 למעשרת ורטיגו, ותשמע גם את הלופ וגם את הצ'לסטה שהופכת להיות אחד מהסממנים של מוזיקת וירטואל ריאליטי בסרטים. צ'לסטה.
כן, זה כמו קסילופון, אבל לא כזה. משהו מתכתי ומוזר, כן. אבל איזה יופי, זה מוזיקה שמעוררת גם אי נוחות מוזרה כזו.
זה חלק מהסיפור של וירטואל ריאליטי. כן. איפה אנחנו חיים?
וואו. טוב שיש את הקולנוע כדי לשמר את המוסיקה הקלאסית, או את ההתפתחות שלה.
עכשיו, ידידנו ברנרד הרמן היה באמת מוזיקאי קלאסי, אבל שעבד ופיתח טכניקה מאוד מיוחדת, הוא זה שעשה את הסצנה המפורסמת של האמבטיה בסרט פסיכו של צ'יטקוק וכו'. הוא האיש שיצר לנו את העולם הזה, שאחר כך כל הדורות הבאים אחר כך ניסו לחסות את זה. בואו נראה עוד איזה דוגמה שלוקחת לכיוון אחר את הסיפור הזה של וירטואל ריאליטי, הסרט האלמנט החמישי. לוק בסון, 1997, הסרט עתידני, מערב חייזרים מבני אדם, המלחמה ביניהם, ארבע אבנים שמייצגות את ארבעת היסודות.
כן, סרט מצחיק לדעתי, הוא היה קומי לגמרי הסרט.
כן, אמא שלי הייתה אומרת על זה, המייסה, זה מין סיפור. אבל מה שרציתי להשמיע לכם מתוכו, יש איזו סצנה מאוד מפורסמת, שהמוזיקאי הצרפתי שכתב את המוזיקה לסרט, אריק סרה, ברגע מסוים, הוא מעלה על הבמה זמרת אופרה, שהיא בעצם חייזרית, והיא שרה קטע אופראי, שהפך להיות קטע מאוד מפורסם. היא שרה אריה מתוך האופרה, לוציה דה לה מרמור, כן, של המלחין האיטלקי.
היה לה מין ראש מוזר כזה, נכון? עם צינורות כאלה שיוצאים מה...
בדיוק, צינורות שיוצאים ממנה. כן. עכשיו, היא שרה מוזיקה, מי שמכיר את המקור, זה אריה תשיגאון, שנכתבה בתחילת המאה ה-19.
אה, זה לא משהו שנכתב לסרט?
לא, מה פתאום?
אני לא מאמין, הייתי בטוח שזה חדש. די.
זה לפני 150 שנה נכתב, אבל גם במקור שלו זה כבר וירטואל ריאליטי, כי הרעיון הוא שהזמרת בליל כלולותיה רוצחת את בעלה שנכפה לה ורואה חזיונות את האהוב המת שלה, וזה אריית השיגאון זה נקרא.
וואו.
אבל כשזה נכנס למוזיקה לסרטים, מערבים את האופרה ביחד עם טכנו, טיפה אלקטרוניקה, שים לב איך משתלב העבר וההווה, והופך להיות וירטואל ריאליטי בסרט האלמנט החמישי, 1997.
נהיה מסיבת טבע.
כן, ואז היא מתחילה לשלב את הטכנולוגיה שלה משירה.
Thank you. וואו. כלי נגינה לגמרי. כן, אני זוכר, היא הייתה מין כחולה כזאת, נראית סובלת מהעודף האביזרים ששמו עליה.
בדיוק, אז זה עוד פעם וירטואל ריאליטי, אבל הפעם ליודעי דבר כבר הכניסו גם את האלמנט הזה של אופרה מהמאה ה-19 לתוך הסיפור הזה. אז זה אחד. עכשיו בוא תראה שגם בתחום הכתיבה של מוזיקה לסרטים יש כבר מה שקרוי מסורת, זה לא רק במוזיקה קלאסית. 20 שנה אחרי אותו ורטיגו שמענו קודם, הארי פוטר. המוזיקה להארי פוטר, העולם הקסום הזה של ג'יי קיי רולינג, שמתאר מציאות מדומה של איזה בית ספר לקוסמים, הוגוורט וכו', מגיע ג'ון וויליאמס, המלחין הסרטים המפורסם, וכותב מוזיקה שצריכה לתאר את המעבר הזה מהמציאות לעולם הדמיוני של ג'יי קיי רולינג, ובמה הוא משתמש? בצ'לסטה! ויוצר את ה... מנגינה הזאת, המוטיב הזה שכל ילד ששומע אותו בעולם
וואו, זה יופי.
זה היה לפסנתר שלי. אבל בוא תשמע מה קורה כשצ'לסטה האמיתית מנגנת את זה, ואז המיתרים באים ומעיפים אותנו באוויר עוד פעם באיזה לופ כזה שמימי. בקיצור, יש כבר דודו טכניקה, איך ליצור וירטואל ריאליטי באמצעות תזמורת סימפונית.
נשמע כאילו זה קל, אבל אוקיי, בואו נשמע.
כן.
אפשר להרגיש שמישהו עף שם. לא.
מישהו עף שם, בדיוק.
וואו.
ואת המנגינה שקודם התחילה הצ'לסטה, מנגן פה קרן היער, זהו, וזה עובר לסצנה אחרת.
אז לוקחים את אותו קטע, כל פעם הוא מנוגן על ידי כלי אחר.
אבל גם הוא יודע לבחור את הכלים שכל אחד מהם הוא בעצם וירטואל ריאליטי. מה זה קרן יער? זה לא יער, אין שום יער בתוכו. אבל המסתורין של הקרן הזאת, אם אתה מכיר, זוכר איך נראית קרן יער, זה מין כזה צינור מעוקל, שאם אתה פותח אותו אורכו 2 מטר, אבל הסאונד שיוצא מתוכו הוא סאונד כל כך מסתורי, כי הוא עובר דרך כל כך ארוכה, מתאר לנו כאילו אתה יוצא כאילו לאיזה יער קסום וירטואלי, תוך כדי זה שאתה שומע את הסאונד שלו. אז זה גם מעולם קסום של מה שקרוי התזמור הסימפוני, ואיך הוא משתלב בתוך העניין הזה. אבל אנחנו מתכתבים לתקופתנו, הסרט אבטאר של ג'יימס קמרון מ-2010, המוזיקאי הוא ג'יימס הורנר, ופה כבר אנחנו מנסים לשלב בתוך הווירטואל ריאליטי הזה של, אתה זוכר את הסרט הצדני הזה, איזה עולם חוצני, מאכלס גזע של פראים מצילים, שמאמינים באיזה ישות שמימית שקוראים לה איווה, משהו כזה. עכשיו, איך אתה יוצר את התחושה הזאת של וירטואל ריאליטי? אתה פונה למוזיקת ה-New Age, אתה משלב את כל האדם כמו איזה זמרת מאוד מאוד עממית, ביחד עם אלקטרוניקה, ופתאום יש לך מין אפריקה עתידנית כזאת.
זהו, כי באמת זה היה שבטי מאוד שם, זה היה מין שבט כזה, סוג של פוקאונטס בעתיד וכו'.
פוקאונטס בעתיד, בדיוק. אבל במקום שינגנו טמטמים וטופים אמיתיים, כמובן מנגנים כלים אלקטרונים. אז הנה אתה איכשהו שולח אותנו לעתיד באמצעות מוזיקת עבר דמוי אפריקאי. זו הייתה המוזיקה לאבטאר של ג'יימס קמרון.
טוב, חבל לי לעצור את זה, אבל אנחנו מתקרבים לסיומה שלה.
אני יודע, כן.
נספיק עוד קטע או שאתה...
תנסה, זה התרומה של הבת שלי.
בוא ננסה את הקטע האחרון, בבקשה.
גם ברוקנרול יש לנו מוזיקה עתידנית, להקת מיוז, להקה מאוד מפורסמת שחובבי רוק מכירים אותה, הוציאה קטע, הוציאה דקליט ששמו Black Holes and Revelations, חורים שחורים ותגליות. ומתוך זה כמה צילים מתוך מוזיקה שנקראת Nights of Cydonia. Cydonia זה איזה אזור בכוכב הלכת מרס, והאבירים של סיידוניה ישירו לנו No one's going to take me alive.
נשמע את זה ונודה לך, פרופסור משה זורמן מלכים מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה במרכז עינב. תודה לך.
תודה.
מיד המוסיקה הזאת תתפייד לתוך הסגיר של התוכנית שלנו, לא כך במקור, ואז ניפרד. ראשית נודה לאלון הלפרין, חוקר מושגי זמן ומציאות במדע ובפילוסופיה ומחבר הספר רשת הזמן, תודה רבה שהגעת לכאן, ותודה רבה לאורך רז חסון, המפיקות אלכסנדרה לוי קר וליטליטי אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישומון החינם מכאן עודים, יד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו באולפן שלו בתל אביב, שיהיה לכם יום נעים ושקט, מבזק גואל, להתראות.